אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
בוקר טוב, שלושה שיודעים, פותחים את הבוקר, פותחים את הראש, אתם על כאן תרבות, 104.9 או 105.3 FM. באמת, גל חום, שביטות, הפיצול הנורא בין סטטיק לבין בן אל, אל תתנו לכל אלו להטריד אתכם, כי יש לנו תמונה חדשה של צדק, וגם ננחת על מאדים, בכלל יהיה כאן הרבה מאוד חלל, וגם דרקונים וכוח גברה, וקצת מיינדפולנס להירגע בין כל אלו. העורכת היא אלכס לויקר, על ההפקה אבי שמאי ותמר בנימין, על הביצוע הטכני, חזר אלינו, ממשימה חשאית, אלון מקלר. אני שרון קנטור, שמחה להיות פה. יש פה יופי של ממד. אנחנו משודרים בכל יום בשעה 7 הבוקר, וגם בשידור חוזר בשעה 8 בערב, משך שעתיים. ניתן בהחלט להזין לנו גם כהסקט, אם אתם בחוד החנית של הטכנולוגיה. וכעת, ללא דיחוי, נתחיל. יאללה, חבר'ה, חוזרים לירח. כן, משימת ארטמיס 1 של נאסה תשוגר מחר אל הירח. נשוחח על האירוע הבהחלט משמעותי הזה עם עמיתנו, מידד פריינטה, יזם, מהנדס חלל וסמנכ"ל טכנולוגיות ב-Sky and Space Global. שלום, בוקר טוב, מידד, מה העניינים?
בוקר טוב, מה שלומך? אני עדיין מתאושש מסטטיק ובן אל, וכבר מחכה לסטטיק ובן אל האיחוד. אני מחכה לקנות את הכרטיסים.
כן, זה כבר נשמע יקר יותר, נכון?
משמעותית.
משמעותית.
אבל איזה דרך להתחיל את השבוע, איזה דרך להתחיל את התוכנית. ארטמיס, וואו, 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 תחזיקו חזק, זה הולך להיות מרתק. אז אנחנו נדבר קצת על מהי בכלל תוכנית ארטמיס.
כן.
מה הולך לקרות ממש בקרוב, דברים מעניינים.
אני חושבת שאנשים שואלים את זה, מה זאת אומרת להחזיר אל הירח? כי למה אנחנו לא שם כל הזמן?
והאמת שאין לי תשובה. אנחנו ממש בקרוב נזכיר 50 שנה, לפעם האחרונה שבני אדם נחתו על הירח, זה היה בדצמבר 1972, ומאז לא חזרנו לירח. והיום המשימה שלנו היא שונה לגמרי כאנושות, ויש לנו מטרות אחרות, אבל קודם כל, למה ארטמיס?
למה השם ארטמיס?
נכון, כן. ארטמיס היא אשתו של אפולו.
נכון.
ותוכנית הירח הקודמת קראו אפולו.
אז היום כחלק משילוב נשים, אתה אומר, אז קוראים לזה ארטמיס, בסדר גמור.
אני רואה את זה אחרת. היא פשוט תעשה את זה יותר טוב.
טוב, וואו.
זה הזמן שלה. יפה. אז למה אנחנו בעצם חוזרים לירח אחרי 50 שנים? שלוש מטרות עיקריות. דבר אחד, מחקר על תנאי החיים בחלל. המשימות הקודמות של משימות אפולו היו משימות מאוד קצרות, לא יותר משבועיים, ולא באמת למדנו האם אפשר לחיות מחוץ לפני כדור הארץ.
כן, זה היה יותר כיבוש החלל, מה שנקרא, ואפילו אולי הרפתקנות מדעית, אבל עכשיו אנחנו מדברים באופנים יותר פרגמטיים.
נכון, לחלוטין. וזה מוביל אותנו למטרה השנייה, וזה בניית מושבה מתפקדת על הירח, מה שנקרא We are here to stay, או בעברית, אנחנו מדברים על התנחלות. קבועה, נונסטופ, אנשים שיהיו על הירח, כמו שיש לנו אנשים באופן קבוע על תחנת החלל הבינלאומית. והדבר השלישי, שהוא המטרה האמיתית, זה הפיכת הירח לתחנת מעבר עבור שיגורים לחלל עמוק, בין אם זה למאדים ובין אם זה למקומות אחרים, ממש סוג של, אפשר לקרוא לזה שדה תעופה, לטיסות לחלל, הרבה יותר קל לשגר מפני הירח, כי כוח המשיכה שלו הוא שישית מכוח המשיכה של כדור הארץ, אז מערכות יכולות להיות יותר קטנות.
זה דורש פחות אנרגיה.
נכון מאוד, ואחד הדברים החשובים ביותר, ובגלל זה משימות ארטמיס הולכות לנחות בקוטב הדרומי של הירח, לעומת משימות אפולו שנחתו באזור קו המשווה פחות או יותר, זה מים או קרח. לשני שימושים חשובים, אחד כדי לשרוד, בכל זאת האנשים שם הצטרכו לשתות ולחיות, ונורא נורא יקר להזים מים מכדור הארץ לירח, ולכן אנחנו רוצים להפיק מים באופן מקומי. דבר שני, מים זה נימן וחמצן. נימן וחמצן זה דלק נוזלי, לטובת משגרים. זאת אומרת שהמים על פני הירח ישמשו לא רק למחיה, אלא הם יהיו דלק למשימות החלל העתידיות.
אוקיי. בוא נעבור, כי אנחנו מדברים על ארטמיס 1, כלומר, השלב ראשון במשהו שהוא יהיה ארוך טווח. מה התכנון?
נכון. אז ארטמיס 1, השיגור הוא מחר, יש חלון שיגור, בין 3:30 ל-5:30 אחר הצהריים שעון ישראל, שעה מאוד נוחה לצפייה.
יש כזה איבנט? יהיו עניינים?
כן, בוודאי, בוודאי, ואני אעלה לינק לצפייה ישירה, דף הפייסבוק של התוכנית, וגם איזשהו מודל תלת ממדי של הטיל, של ה-SLS, כדי שתוכלו לשחק איתו. וכמו שאמרת, אכן ארטמיס 1 הוא חלק מ5 משימות ארטמיס. הראשון יהיה לעשות סיבוב סביב הירח בחללית אוריון. לא תהיה נחיתה, אלא רק איסוף מידע. ואנחנו נדבר על הזווית הישראלית בכל התוכנית בסוף, שקשורה מאוד למשימה של ארטמיס 1. ארטמיס 2, במאי 2024, זה כבר שיגור מאויש של החללית אוריון. גם נשים וגם גברים יהיו על הטיסה הזאת.
כמה אסטרונאוטים צפויים להיות, אתה יודע?
סך הכל אנחנו מדברים על 4 בשלב הראשון. כרגע יש צוות שנקרא The Turtles, הצווים, 22 אסטרונאוטים, שאנחנו לא יודעים עדיין מי יטוס. זאת אומרת, זה הנבחרת שתהיה בכל משימות ארטמיס, אנחנו עדיין לא יודעים מי יטוס ומי ינחת.
כי הם בעצם עדיין בוחנים את הנושא מכל מיני אספקטים?
גם, וגם יש פה איזשהו עניין של מחזיקים את כולם באיזשהו מתח בריא, ואחר כך יחליטו בהתאם לכל מיני דינמיקות פנימיות בתוכנת מייטוס. אז זה היה ארטמיס 1 ו-2. ארטמיס 3, כמו שאמרנו, הנחיתה על הירח ב-2025. ארטמיס 4 וארטמיס 5, זה משימות שכבר נועדו לבנות תחנת חלל סביב הירח. כמו שיש תחנת חלל סביב כדור הארץ, תחנת חלל סביב הירח, שבעצם תשמש את כל מי שמגיע לירח וכל מי שיוצא מהירח, הספקה וכדומה, שיהיו מעברות שיעלו וירדו בין פני הירח לבין התחנה עצמה, ולא יצטרכו לעשות את כל הדרך הלוך וחזור עד כדור הארץ, שזה סדר גודל של 3 ימים. מה שחשוב לגבי המשימה של ארטמיס 1, זה שזה יהיה בדיוק המסלול שבו ארטמיס 2 תטוס, ואחר כך גם ארטמיס 3, זאת אומרת, אוספים כמה שיותר מידע לפני ששולחים את האנשים.
כן, כדי שיהיו כמה שיותר חיזויים מדויקים לנסיעה הזו.
נכון, וגם איסוף מידע ביולוגי, שזה מאוד מאוד חשוב.
אוקיי.
ארטמיס היא אומנם תוכנית שהתחילה כתוכנית אמריקאית, אבל היא הפכה מהר מאוד לתוכנית בינלאומית, ולמעשה, מאז 1967 לא נחתם מסמך משפטי בינלאומי בנושא חלל, ויש לנו את הארטמיס אקורד, זה הסכמי ארטמיס. ב-13 באוקטובר 2020, 8 מדינות שכוללות את אוסטרליה, קנדה, איטליה, יפן, לוקסמבורג, איחוד האמירויות, אנגליה וארצות הברית, חתמו על הסכם שהמטרה שלו זה להתחייב על שימוש מסחרי, אזרחי, נקי מכל מיני אספקטים ביטחוניים וצבאיים, בכל מה שקשור לתוכניות מחוץ לכדור הארץ, בין אם זה הירח, בין אם זה מאדים, ובין אם זה כוכבים אחרים.
אוקיי, טוב, לא, מעל... לא ניכנס לזה, אבל א', כמו שאנחנו שומעים, לא כל המדינות חתמו על זה, וגם השאלה היא האם שימוש מסחרי הוא נקי, זאת גם כן שאלה.
זה שאלה נכונה, אבל למה בעצם נכנסו גם את האספקט המסחרי? פשוט מאוד, כי בלי החברות המסחריות, התוכנית הזאת לא הייתה לוצאת לפועל, חברות כמו בוינג ורייטון וספייסקס, נאסה לא עשתה הכל לבד, סוכנות החלל האירופאית לא עשתה הכל לבד, והשיתוף הזה בין ממשלות לחברות מסחריות, במינונים הנכונים הוא מאוד מאוד יעיל והוא מאוד טוב. רק אזכיר שמאז נוספו עוד מדינות, אוקראינה, דרום קוריאה, ניו זילנד, ברזיל, פולין, מקסיקו, ישראל כמובן שהצטרפה mm-hmm. גם, רומניה, בחריין, סינגפור, קולומביה, צרפת ודרום, וערב הסעודית, וזה ההסכם היחידי שהוא פתוח תמיד. זאת אומרת, כל מדינה שרוצה להצטרף, יכולה ומוזמנת להצטרף.
יפה. אז, בוא לקראת סיום נגיע גם לאספקט הישראלי, וגם אני חושבת, כן, לא דיברנו על, 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 על איך חוזרים מהוריון לכדור הארץ, נכון? יש איזה עניין עם זה.
נכון, נכון. אז את צודקת ב-100%, אחד הדברים שארטמיס אחד הולך לבדוק, זה את מגן החום. אם אנחנו כולנו זוכרים את מה קרה כשמגן חום לא עבד טוב באסון שבו אילן רמון זיכרונו לברכה נפטר, האוריון תחזור במהירות אדירה של מעל 40,000 קמ"ש, פי 32 עם מהירות הכל, הרבה יותר, מה שנקרא 32 מח, הרבה יותר מהיר מהמעבורת. המעבורת חזרה ב-25 מח. ולכן אלמנט קריטי בהצלחה, החזרה דרך אגב היא ב-10 באוקטובר, כדי שלא תשכחו את התאריך, 10-10, זה חייב להצליח, זה מאוד מאוד חשוב, בלי זה לא תהיה ארטמיס 2 וארטמיס 3, אז זה אחד האלמנטים המאוד מאוד חשובים, ניסוי מגן חום, הוא נוסע כמובן על פני כדור הארץ, ניסו לדמות את התנאים, אבל...
כן, זה ניסו לא גם טוב. בעבר, אז אנחנו יכולים רק לקוות.
נכון, נכון. אז עד שאנחנו לא נראה את ארטמיס 1 נוחתת, ואת מגן החום עומד בעומס המטורף של המהירות חזרה לפני כדור הארץ ונחיתה בשלום, אנחנו לא נדע בוודאות שיש המשך לתוכנית, מן הסתם אם זה יתקלקל או זה לא יעבוד כמו שצריך, יצטרכו לתכנן את הכל מחדש.
לחשוב על דברים מחדש. אוקיי, הנקודה הישראלית לקינוח?
הכירי את הלגה וזוהר. את יודעת מי הן הלגה וזוהר?
לא, נשמע כמו המורות שלי מיסודי, אבל לא.
אז הלגה וזוהר, אלה שתי בובות שיטוסו במשימת ארטמיס אחת. הן בובות שמדמות בני אדם, יש להן רשת של חיישנים על פני כל הגוף, והן בנויות מחומרים שמזכירים רקמות של שרירים, אור ותאי גוף. הלגה היא בובה שלא יהיה עליה כלום, חוץ מהמדידים, וזוהר היא בובה שתלבש חליפת מגן נגד קרינה של חברת סטמרד הישראלית, ולכן קוראים לה זוהר. חברת סטמרד הישראלית פיתחה חליפת מגן מיוחדת, שנועדה להגן על האיברים הכי חשובים בגוף, ונתנה דגש מיוחד לשוני בין גברים ונשים, מבחינת מבנה גוף, רקמות, מרכז מסה וכדומה. אז זוהר תלבש את החליפה של סטמרד, ובמהלך כל הטיסה, הלוך וחזור, נקבל מידע ישיר ורציף על רמות קרינה, על פגיעה של חלקיקים, על טמפרטורה, גם מהלגה שמשמשת בעצם סוג של רפרנס, וגם מזוהר.
מדהים. תשים לנו לינק אולי גם לזה, אם אנחנו נוכל ללמוד עוד על הלבוש המיוחד הזה. טוב, אני מניחה שאנחנו נדבר בעשירי לעשירי, אם לא לפני כן.
כן, אני מפנה עכשיו ביומן.
טוב, ביומן.
אין בעיה.
אוקיי, מידד, פריאנטה, תמיד כיף לדבר איתך ובהצלחה לכולנו. יזם, מהנדס חלל וסמנכ"ל טכנולוגיות בסקיי אנד ספייס גלובל. אז נזכיר שוב כאן, שלושה שיודעים בפייסבוק עם עוד מידע על ארטמיס. תודה רבה.
יש שבוע מצוין.
גם לך, ביי ביי. הא-הא, אתם מוזמנים לצחוק על פרדס חנים ניו-אג'יסטים עד מחר. חוקרים קושרים רוחניות לחיים בריאים יותר ולתוחלת חיים ארוכה יותר. נשוחח על המחקר המרתק הזה, הקושר בין רוחניות לבריאות ואריכות ימים, עם הדוקטור עידית שלב, פסיכולוגית, מרצה בכירה במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת אריאל, חוקרת מוטיבציה, גוף נפש ותהליכים לא מודעים. איך חוקרים תהליכים לא מודעים?
יש סימנים גלויים שהמחקר יכול ללכוד אותם, למשל תחושות, אסוציאציות, דימויים, ואז אפשר לראות מה הקשר בין הדברים שאפשר למצוא או לקלוט, לבין דברים יותר משמעותיים, כמו הפרשנות לאותם דברים, איך זה משפיע על התנהגות, התפעול של אותם רמזים,
כן.
שהבן אדם לא מודע להם, אבל ברגע שהוא נחשף אליהם, אז זה משפיע.
אז יש לזה גם ביטוי אובייקטיבי, כן. אז כן. בואי ניגש לנושא שלפנינו, זה כן. מחקר שבעצם מצביע על, על קשר מובהק, בין רוחניות לבין אורך חיים ואיכות חיים, תוחלת חיים ארוכה יותר. אני חושבת שנצטרך להגדיר, או לפחות לומר, כיצד המחקר הזה מגדיר רוחניות.
מצוין, שאלה מעולה. קודם כל, אני רק רוצה להגיד שזה לא אפילו מחקר אחד, אלא לקחו, זה כמו מין מטה-אנליזה תיאורטית כזאת, לקחו המון 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 מחקרים לאורך 20 שנה, וישבה קבוצת מומחים, וניסתה כאילו לראות מה הערך הסגולי המשותף למחקרים השונים. זאת אומרת, זה לא מחקר אחד, זה משהו, וזה גם מתפרסם בכתב עת מאוד מאוד, מאוד, מאוד טוב ברפואה שנקרא ג'אמה. ובאמת אני הלכתי למאמר וראיתי כאילו מה, איך הם מגדירים באמת רוחניות, כי זה יכול לבלבל. וההגדרה שלהם לרוחניות הייתה בעצם איזשהו היבט דינמי ואינטרינזי, אינטרינזי זה פנימי של אנושיות, שדרכו האדם מקבל תחושת משמעות וקשר לעצמי, למשפחה, לקהילה, לחברה, למסורת. כלומר, זה לא איזה רוחניות במובן הקשר עם רוחות של מתים או דברים
לא, כאלה. לא, בוודאי שלא.
אלא אבל, יותר אבל... חיבור לעצמי, חיבור כן. למשמעות.
כלומר, אנחנו מדברים על, 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 על קשת רחבה מאוד של דברים. כלומר, זה יכול להיות גם אדם דתי מן הסתם, אבל גם אדם ששירה, תרבות, אמנות, הם דברים שהם, שהם מעשירים את חייו באופן שגורם לו לחוש משמעות.
ממש ממש נכון. א', הם באמת גם מגדירים שמה שדעת זה פשוט דרך אחת של חיפוש משמעות דרך, דרך דעת, אבל מה שאת אמרת עכשיו, הקשר לאומנות ותרבות, זה גם פסיכואנליטיקאי בשם קוהוט, הוא דיבר על הנושאים האלה, שכל החיים אנחנו בעצם מחפשים את הקשר, וזה בעצם אין תחליף אפילו לקשרים משמעותיים עם דמויות הוריות וכו'. זה בעצם בסופו של דבר יכול להיות מתורגם גם לצרכים תרבותיים שהם נותנים לנו משמעות ומזינים אותנו. אז יש המון דרכים, חיבור לטבע, חיבור לקהילה, חיבור לבני אדם, למשפחה.
אפילו למטרה פוליטית אולי שמסעירה את ימיך ברמה שאתה חש תחושת שליחות, למשל.
נכון מאוד, תחושת שליחות וערך. זאת אומרת, חיבור לערכים שהם בעינייך משמעותיים, וזה יכול להיות כל דבר.
כן.
בוודאי, מטרה פוליטית, חברתית.
אפשר היה אולי להפוך את המחקר ולהגיד שניהיליסטים חיים פחות.
את יודעת מה, גם יש מחשבות כאלה, אני גם הרבה פעמים רואה את זה בטיפול, שאנשים שהם אתאיסטים, לא שאני לא דתייה ולא מטיפה לדעת.
אתאיסטים הם לא בהכרח לא רוחניים, אבל אני חושבת שניהיליסטים.
כן, אבל אנשים שהם לא מאמינים בכלום, כאילו, אני חושבת שזה, כי בעצם, למה בעצם מבחינה פסיכולוגית? כי העניין הזה, וזה אמר גם ויקטור פרנקל, הפסיכיאטר הידוע, שהחיפוש המשמעות זה בעצם היכולת לראות משהו שהוא מעבר לעצמי, להיות מושקע במשהו שהוא לא אני. והעניין, ברגע שאתה לא מאמין בכלום, לא קשור לכלום. אז נכון, יכול להיות, מעניין לעשות מחקר כזה.
אוקיי, מכיוון שאנחנו בכל זאת תוכנית שמשתדלת לחמת וגם לעסוק לא אחת בהיבטים תועלתניים, אז בואי נדבר על הקשר שנמצא פה בין דברים שהם רוחניים לבין דברים שהם פיזיים פרופר.
הם מאוד מאוד תכליתיים, הם מביאים ממש המלצות, הם אומרים ששירותי הבריאות והחינוך של הרופאים הוא מאוד מאוד מכוון רק לדברים גופניים, הממצאים מראים שהרוחניות היא גם משפרת את תוחלת החיים, גם עוזרת במחלות סופניות, וגם שחולים מבקשים, יש להם צורך בדברים רוחניים. ולכן הם טוענים שצריך להכניס בתוך שירותי הבריאות, לתת ממש מקום, וגם, הרי יש פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, וכל מיני אנשים נוספים שעוזרים וזה, אבל שממש בחינוך של הרופאים, צריך לייחד מקום לביתים רוחניים.
אני חושב.
זה מה שהם בעצם אומרים.
אני חושבת שכשאנחנו בבית חולים, לא כל שכן חלילה וחס מוטלים על ערש דווי, או שחיינו מאוימים על ידי מחלה, אך טבעי שנפנה לפתע לעולמות רוחניים יותר, ובאמת לחפש אולי משמעות לקראת סוף חיינו. אבל אני חושבת שאחד ההיבטים המעניינים פה, הוא לא רק הנוכחות של פסיכולוגיה ורוחניות בתוך הרפואה, אלא גם מה שזה עושה לאנשים בחיי היומיום שלהם. נכון? יש דיווחים על חיים ארוכים יותר גם לאנשים שמנהלים חיים קהילתיים ורוחניים.
לגמרי. את יודעת, הרבה פעמים האנשים שיש להם סבל, יכול להיות גופני, יכול להיות נפשי, או כל דבר, זה בעצם הסבל הוא דבר די קונקרטי, כואב. ואז מנסים, היכולת באמת להתחבר למשהו קצת יותר מופשט, שהוא נותן איזושהי משמעות, וזה יכול להיות קשר, הם דיברו למשל, קודם כל הם גם דיברו על אורח חיים בריא, לא לעשן ודברים כאלה, אבל הם גם דיברו על קשר לטבע, שבעצם בן אדם נגיד הולך ורואה איזשהם פלאי עולם, והוא משתאה, ואז זה משפיע עליו, אפרופו תהליכים לא מודעים, זה יכול להשפיע באמת על צורת חשיבה שהיא יותר של המשכיות, של חיבור, של להבין איזושהי פרספקטיבה, להבין אתה לא לבד, ויש לזה השפעות פסיכולוגיות. אז באופן קונקרטי מדברים על אורח חיים בריא, על חיבור לטבע, על חיבור לקהילה, תרומה לקהילה, תרומה למשפחה. דברים שאנחנו בעצם יודעים, רק פשוט לא חשבנו שזה, התוצאות של המחקרים הן כל כך משמעותיות לאורך עשרות שנים, ושזה צריך להיות ממש חלק מובנה בתוך החינוך הרפואי. אני חושבת שזה בעצם ההבדל, כי יש המון המלצות שאנחנו מיישמים גם בלי לדעת את המחקרים.
כן, נכון. אני זוכרת שקראתי לאחרונה שרופאים בבריטניה גם רושמים למטופלים שלהם טיול בטבע.
איזה יופי, לא ידעתי.
מרשם לתרופה. כן, לפחות ככה היה כתוב בעיתון, אני לא יודעת אם זה נכון. ציינת אורח חיים בריא, האם הם עשו איזשהו קשר בין אורח חיים בריא לבין הרוחניות עצמה? כלומר, לא משהו בנוסף, אלא שלמשל, אנשים דתיים אולי נוטים פחות לשימוש בתרופות, סמים או דברים כאלה?
לא עשו את זה ברמה כזאת. הם לקחו את כל המאות מחקרים שהם סקרו, ורק ניסו לנסח המלצות כלליות מתוכם. ואז הם אמרו שהם גם ראו קשר בין אנשים שיש להם יותר תחושת משמעות ודברים כאלה, לאורך החיים שהם מנהלים. זאת אומרת שלפעמים זה הולך ביחד, אבל הם לא אמרו שככה אלה הם יותר מאלה, הם אמרו, לפעמים רואים שאנשים באמת יש להם איזו תפיסת עולם יותר עם חיבור לטבע, עם איזושהי קבלה של הסביבה, אז הם גם, יכול להיות שהם גם נוטים להקפיד יותר על אורח חיים בריא לעצמם.
את אומרת הרבה טבע, למרות שלא כל הפרקטיקות הרוחניות והדתיות בהכרח שמות טבע במרכז מהן.
נכון, כי אני נורא אוהבת טבע, אבל בואי תגידי על מה חשב.
לא, כי אני, יש דתות שלא בהכרח הטבע הוא מה שנמצא במרכזן. לפעמים אפילו, יודעת, ברגע ששמות את האדם מעל הכל, אז כבר הטבע הוא לא בהכרח בראש הרשימה.
לא, אני בוודאי לא חושבת שזה בראש הרשימה. זאת אומרת, זה פשוט הכוונה, כל דבר שהוא מעבר לעצמך. כן. זה יכול להיות באמת להתחבר למטרה פוליטית חשובה, שינוי חברתי, ערכים מסוימים, אתיקה, לתקן, לדברים שקשורים בתיקון, שהוא מעבר לדבר הקונקרטי שאתה סובל ממנו, ואז אתה בעצם, תשומת הלב שלך מותקת מהכאב הספציפי שלך, אתה גם מבין אולי, את יודעת, אפילו נגיד בטיפול פסיכולוגי רגיל, שאנשים עושים את ההבנה, מבינים באמת את הקשר הלא מודע בין הסבל העכשווי שלהם לדברים בין דוריים שהם חוו במשפחה, שהועברו אליהם אפילו בצורה לא מודעת, ואיך זה משפיע על הצעד הבא שלהם. אז אפילו בעצם היכולת הזאת לראות את הדברים בצורה יותר רחבה בטיפול של עצמך, זה כבר נותן משמעות אחרת לכאב הקונקרטי, ולכן זה עוזר להתמודד. למה, עכשיו מבחינה, למה זה עוזר להתמודד? כי זה עוזר לנבא ולשלוט בחיים. אתה מבין כאילו, יש קשר בין העבר להווה ולעתיד, ויש לך יכולת יותר טובה לנבא מה הולך לקרות בזמן שנגיד במצבים טראומטיים או מצבים של מחלה או מצבים, אז קשה נורא לנבא, ואז התחושה היא באמת של איזה חוסר אונים, שזה כמובן משפיע על מערכת החיסון, שמשפיע גם על בריאות. אז הדברים פשוט קשורים אחד לשני.
כן. ציינת הרחבה של הפן הפסיכולוגי של הרפואה, ונציין שבשנים האחרונות גם יותר ויותר נפוץ ליווי רוחני בבתי חולים לקראת מוות, נכון?
נכון, את יודעת, זה באמת דבר נורא מעניין, שהתחילו אפילו גם הפסיכולוגים המסורתיים, התחילו להתעניין בזה באופן יותר מסודר, בטיפולים פליאטיביים שעוסקים בעצם בליווי, גם פסיכולוגים התחילו להיכנס לתחום הזה, למרות שבאמת בעבר זה לא היה החלק שלהם, בעצם ליווי רוחני של אנשים, שבעצם מה שעושים בטיפולים האלה, וזה מאוד נכון מבחינת השלב ההתפתחותי שבן אדם נמצא בסוף החיים, שזה בעצם איזושהי פרספקטיבה רחבה על מה שהבן אדם עשה, פרידה, רצון אולי למלא משאלה אחרונה, בעצם איזושהי יכולת להיפרד בצורה שלמה ככל האפשר, לסגור מעגל, את יודעת, עכשיו דבר הזה, בטיפול פליאטיבי זה מאוד מאוד דרמטי, אבל הרבה פעמים אנשים גם שהם לא נוטים למות, או זה, הם פשוט נתקעים עם בעיות לא פתורות, שאין להם סגירה, וזקוקים לעיבוד הזה. עכשיו, כמובן, בסוף החיים זה מאוד מאוד משמעותי, כי זהו, זה הסוף. אז זה חשוב, וזה מה שעושה מלווה רוחני, שבעצם הוא איזשהו ניהול של קשר עם בני המשפחה, בעצם לפרידה הרמונית ככל האפשר, סגירה בעצם, סגירה נעימה ככל האפשר.
אוקיי, אז יותר מתעסק בהיבטים אישיים ופחות בחיבורים עליונים יותר, כפי שתיארת קודם לכן.
זה נורא מעניין מה שאת אומרת. תראי, אני חושבת שזה נורא, אני מכירה רק את הפסיכולוגיה, אבל נגיד אנשי דת, בוודאי נגיד נביאים כומר, לאדם לפני מותו או על מיטת, על ערס דווי וזה, אז בוודאי הוא עושה את החיבור למשהו דתי. אבל זה אותו עיקרון של משהו אבסטרקטי שגדול ממך, שאתה מבין, מכיר בקיומו, מסכים להיפרד.
יועץ לגלגול נשמות.
זה מהם כבר של אמונות של אנשים, ואת יודעת, יש באמת בארץ פסיכיאטר בניעזר ויסטום, שהוא עוסק בזה, כתב על זה הרבה, והטיפולים שלו היו גם נורא מעניינים, במובן הזה שהוא התחבר לאנשים חרדים, או זה, הוא לא ניסה לשנות את האמונות שלהם, אלא הוא ניסה בעצם לגרום להם להיענות לטיפול הפסיכולוגי והפסיכיאטרי דרך האמונות שלהם. אז אם מישהו מאמין בגלגול נשמות, אני לא אתחיל להתווכח איתו, אני גם באמת לא יודעת. אבל זאת הדרך שלו להאמין במשהו המשכי שעוזר. בבקשה, אני חושבת שאיש באמונתו יחיה, זה מאוד לגיטימי.
בהחלט. דוקטור עידית שלף, פסיכולוגית, מרצה בכירה, מחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת אריאל, חוקרת מוטיבציה, גוף נפש ותהליכים לא מודעים. מודה לך על השיחה הזו.
בשמחה, תודה לך.
מה זה? מישהו חטף את תוכנית המדע? חברים, ראיתם כאן מישהו עם שרוואל עובר במסדרון? אנחנו ממשיכים עם רוחניות. כן. בסוף השבוע עלתה כאן אצלנו העונה החדשה של הפודקאסט, קשיבות. עם רז חסון שלנו ועם סמדר יהודה גזית, שמזמינים אתכם להצטרף למסע היכרות עם שיטת המיינדפולנס. נשוחח על העונה החדשה הזו שתעסוק במיינדפולנס לילדים. עם סמדר יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית, עוסקת בשילוב של מיינדפולנס בשדה הטיפולי. שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
אז למי מאיתנו שהיה במעבדה או במגרש, בשני משפטים תזכיר לנו באופן עקרוני, מה זה מיינדפולנס? מהי קשיבות?
מיינדפולנס, בהגדרה הכי פשוטה, זה למעשה האפשרות לקבע או לייצב את תשומת הלב שלנו על מה שקורה כאן ועכשיו.
מדובר על אספקטים פיזיים וגם על אספקטים רוחניים?
האמת שכן, זאת שאלה טובה ובהחלט כן, ואני אסביר. התודעה שלנו היא בסופו של דבר לא מתקיימת לבד בעולם, ובסיסה, כמו הבסיס של כולנו, הוא בגוף. ואכן כשאנחנו מתרגלים מיינדפולנס, אנחנו מאוד נעזרים בגוף שלנו, כי הוא הדבר שבאמת מעוגן תמיד ברגע הזה. הגוף שלנו לא חי בעבר ולא חי בעתיד, וככל שאנחנו מיטיבים להגן את תשומת הלב במה שקורה בגוף, ככה אנחנו עוזרים לעצמנו פחות לחיות במחשבות, פחות לעוף על ציר הזמן קדימה ואחורה. ואנחנו יודעים מהרבה מאוד מחקר שעצם הייצוב של תשומת הלב ברגע הזה משפר רווחה נפשית.
אוקיי, בעצם למה? למה לא לברוח מההווה בעזרת גלילה אינסופית, צפייה בסדרה בינונית? מה היתרון של לנחוח בהווה ולחוש ככה את גופנו הדואב המונח על הכיסא, או את נפשנו המתבוססת בקי מנטלי?
תראי, אני חושבת שאם השיטות של השכה, שזה מה שאת מדברת עליו בעצם, אם השיטות של השכה היו מיטיבות איתנו ועם האדם בכלל, כנראה שאני לא הייתי עוסקת במה שאני עוסקת, כי לא הייתי יכולה למצוא לי קהל וגם פרנסה למען האמת.
אוקיי, זאת אומרת, מצוקה קיימת, אנשים מחפשים סיוע על אף אין ספור גורמי השכה מצרותיהם שהם מקיפים אותם.
לגמרי. אני חושבת שמילת המפתח היא איזון. כל מי שמביא מיינדפולנס אל העולם, ואגב, זו גישה שהשורשים שלה הם בבודיזם, באמת בגישה, עמדה פסיכולוגית, הבנה פסיכולוגית של האדם, שהתגלגלה להיות גם דת.
זו אחת הביקורות על מיינדפולנס, שהיא לוקחת חלק מתורה עמוקה ורחבה, ולוקחת רק את החלק התועלתני כדי לשפר את חייו של האדם המערבי במרוץ שלו, את יודעת, אחר כסף וקריירה ומה שאנחנו עושים.
נכון, אני מכירה את הביקורת הזו, ומאידך מהעבודה שלי כפסיכולוגית, אני רואה את השפע של התועלת, ויודעת גם שלא לכל אחד, את יודעת, מתאים לאכול את התפוח עד תום, כולל הגרעינים, ולפעמים גם לאכול את הקליפה, זה יכול להיות יותר מועיל מלא לאכול כלום.
בהחלט, אם היא לא מרוססת, נוסיף, כי בכל זאת אנחנו בשלושה שיודעים. בואי נדבר על העונה החדשה, שתתעסק בעיקר במיינדפולנס לילדים. ואני חושבת שאנחנו נוטים לחשוב לפחות, או ככה היה עד הענקת האייפון לבין השלוש, את הטקס המכובד הזה, שילדים באופן עקרוני יותר מעוגנים בהווה.
זה נכון עד גיל מסוים, כמו שאת אומרת, והגיל הזה לדאבוננו הולך וקצר, כי גיל שלוש זה מה שנקרא למאחרים. את יכולה, אם תסתובבי בגינות הציבוריות, לראות שזה מתחיל בשלב הרבה יותר מוקדם, חשיפה לאייפון. כן. אני יכולה אבל לומר שגם המאזינים שלנו בעונות הקודמות פנו ושאלו הרבה שאלות וביקשו איזושהי הנחיה לאופן שבו באמת אפשר להזרים את המיינדפולנס גם אל הילדים. ומכיוון ש... יש לנו מה לומר בנושא, החלטנו להקדיש את העונה הרביעית לסוגיה הזאת, וחשוב לציין שזאת לא רק הסוגיה של איך מלמדים ילדים מיינדפולנס, אלא משהו הרבה יותר רחב שקשור להבאה של המיינדפולנס אל המרחב המשפחתי. כי בראש ובראשונה אנחנו יכולים להיות מודלים עבור הילדים שלנו. זאת תהיה הדרך הכי טובה להטמיע מיינדפולנס. אז ככל שאנחנו נוכל בעצמנו להיות יותר מיינדפול באינטראקציה עם הילדים, וחשוב לציין, זה רלוונטי באופן עמוק, כשמדובר על רגעי כעס שלנו, קוצר רוח, פחדים והתנהגויות אולי פחות נוחות לנו מצד הילדים, איך דווקא אל האזורים האלה מזרימים מיינדפולנס, וגם מה התועלת של מיינדפולנס בכלל עבור ילדים, עובדות מחקריות.
כן, אני יודעת שזה נוסע בכמה בתי ספר, גם בישראל, והתוצאות היו חייביות מאוד.
נכון מאוד, בישראל פועלת תוכנית שנקראת שפת הקשב, שבאמת מביאה באופן סדור בתוך מערכת הלימודים, בגנים ובבתי הספר, היא מביאה את המיינדפולנס דרך תרגולים, תואמי גיל, שממש מוכיחים את עצמם, הם מסייעים לילדים בביסות רגשי, בניהול טוב יותר של רגשות שליליים, ומולידים שינויים גם בזירה החברתית. אנחנו רואים גם בארץ עם התוכנית הזו וגם בחול עם תוכניות אחרות ברוח דומה, התנהגות שהיא יותר פרו-סוציאלית, יותר אמפתיה, פחות אלימות, ויכולת טובה יותר של ילדים לנהל קונפליקטים.
אז אם תהיה שנת לימודים, אם היא תיפתח, אז אנחנו מקווים שהתוכנית הזאת תשולב בכמה שיותר בתי
ספר. שנת הלימודים לא תיפתח, טוב יהיה להורים שיתרגלו מיינדפולנס.
לא, בטוח. זה מה שהם יעשו. לא, הם לא יסתכלו בחוסר אמונה בחדשות שלהם בטלפון.
בהחלט. אז אנחנו למעשה פה מציעים חלופה לשנת הלימודים שלא תיפתח בזמן, את העונה הרביעית. של קשיבות.
בסדר גמור, זה נמצא כאן אצלנו, וכאן תרבות, חפשו את הפודקאסט הזה. סמדר יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית, עוסקת בשילוב של מיינדפולנס בשדה הטיפולי. תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
תודה לכם ושבוע טוב.
שבוע טוב. לא, אנחנו לא עוברים לעוד שיטה רוחנית מהמזרח הרחוק, אלא אנחנו בהיסטוריה של הפרה-היסטוריה. אבל היום אנחנו מדברים על דרקונים מאובנים וכוח גברה? איזו הבטחה נהדרת. דוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. מה בפינתך היום?
כן, אז בפינתי, כמו שאמרת, מאובנים וכוח גברה. אנחנו מדברים על סין, על אזור של מערות שנקראות צ'קוטיאן או ז'קוטיאן, נמצאות קצת דרומה מבייג'ינג, והאזור הזה של המערות היה ידוע באמת המון שנים לסינים המקומיים.
אתה יודע מה תרגום השם? ז'קוטיאן?
זה משהו כמו גבעת הדרקונים או מערות הדרקונים.
ישר הם עושים דרקון, וואי, הסינים הם איזי על הדרקון. אוקיי.
ישר. ובאמת הסינים ידעו במשך שנים שיש שם מאובנים שיצאו, היו פשוט מחפשים באותו אזור, ובאופן קצת מעציב, בעיניי לפחות, מה שהם היו עושים עם המאובנים האלה זה מוצאים אותם, תוכנים אותם לאבקה, ומשתמשים בהם לכל מיני שיקויים, בעיקר כדי לשפר את כוח הגברה.
אז מיד נשמע, סתם, לא יודעים לדע אם זה עובד, אבל זה באמת, זה חוסר מודעות נורא לתחום המחקר.
תראי, אנחנו יודעים מה שאנחנו יודעים, שנמצאו המאובנים הראשונים באירופה, חשבו שאלה חדי קרן וגם דרקונים במפלצות. אף אחד לא חשב שאלה מאובנים של בני אדם או מאובנים של דינוזאורים.
אז אתה אומר רגיוני שזה מה שעשו, הם אמרו, או, אני אקח את הכוח הגדול של הדברים
בדיוק,
האלו.
אוקיי. בדיוק, זה באמת מצער, כי אף אחד לא ידע לעולם כמה מאובנים של בני אדם עברו במערכת העיכול של בני אדם אחרים, ועשו שם ממש כלום, כי בסוף זה אבנים. זה מאוד עצוב, ואנחנו, כמו שאמרתי, לעולם לא נדע מה פספסנו, אבל באמת, לענייננו, בשנות ה-20 בערך, מתגלה החשיבות של האתר, מתחילים שם לעשות חפירות אמיתיות, לא כדי לחפש מאובנים לכוח גברה, כדי להבין את האבולוציה של האדם בסין. ומתחילים סדרה של אנשים לחפור שם, אף אחד מהם דרך אגב לא סיני.
זהו, ממשלת סין מאפשרים לחוקרים לא סינים לחפור שם?
ממש מזמינים אותם כדי לעשות את זה. כנראה כי לא היה כל כך הרבה יכולות מקומיות נקרא לזה, זה השתנה לחלוטין היום כמובן, אבל באמת מזמינים אנשים, בהתחלה משוודיה דרך אגב, מאוניברסיטת אופסלה, שנמצאת בדרום שוודיה, אחר כך מגיע לשם אנתרופולוג קנדי, ארכיאולוג קנדי שקוראים לו דווידסון בלק, דווידסון בלק בעודו באמת גילה ממצאים מאוד מאוד יפים, אבל ב-1934, בעודו עומד ויושב במשרדו יותר נכון, וכותב על הגולגלות, הוא פשוט מקבל התקף לב ומת. בעודו מחזיק גולגולת, ממש מצאו אותו.
נכון, האגדה מספרת שהוא החזיק גולגולת ביד ממש בעת מותו.
ממש ככה, ממש ככה.
סצנה שייקספירית לעילה, כן.
לגמרי, לגמרי. דרך אגב, הוא היה בן 49, זה גם לא שם מבוגר כל כך. אבל... והבא בתור אחריו הוא אחד האנשים שאני... ההירו שלי, זאת אומרת, ממש הבן אדם שאני הכי מעריץ בכל התחום הזה שלנו, שקורא לו פרנץ ויידנרייך. ויידנרייך היה אנטומיסט יהודי, דרך אגב, שבעצם את כל נולד בגרמניה, את כל הלימודים שלו עשה בגרמניה, הייתה לו משרה באוניברסיטת היידלברג, וב-1933 פשוט זורקים אותו פיזית, זרקו אותו מהאוניברסיטה, עם העלייה של הנאצים, פשוט זרקו אותו מהמשרד שלו.
כן.
והוא הגיע לארצות הברית, וב-34 כשבלק נפטר, אז הוא מקבל את המשרה שלו בסין, הוא עובר לסין,
ובאמת... מה הוא מגלה שם?
החפירות האלה בצ'וקוטיין באמת הניבו מאות ואלפי עצמות, משהו כמו לפחות 40 פרטים, שוויידנרייך באמת מתאר אותם, אני למדתי מהספרים שלו, כן? אני חלק מהמחקרים שלי, אני התבססתי על הספרים שהוא כתב בשנות ה-40.
כי הוא נהיר במיוחד בכתביו?
מאוד, לא רק שהוא נהיר, הוא גם... התיאורים שלו של העצמות, הגרפים, ההשוואות שהוא עושה בין כל מיני גולגלות שנמצאו בכל מיני מקומות בעולם, ממש פרייסלס עד היום.
לאיזה מין שייכות העצמות האלו שנמצאות שם?
זה מה שהיה הגדולה של ויידנרייך. הוא הראשון שהבין שכשאנחנו מוצאים משהו שיש לו רכסי גבות מאוד מאוד עבים, עם נפח מוח של בערך 800 סמ"ק, עם גולגולת עבה, הוא הראשון שמאגד את כולם למה שאנחנו היום קוראים הומו ארקטוס. וזה גם מתאים לממצאי האבנים שאנחנו מוצאים, לטכנולוגיה ציטוט האבנים שאנחנו מוצאים, מה שאנחנו היום קוראים לזה אבני יד או כלים דופניים.
כן.
הוא הראשון ששם את כולם בסל אחד. זה לא פשוט דרך אגב, הוא זוכר להרבה התנגדויות, אבל הוא גם כנראה צודק, לפחות להבנתי הוא צודק. ואחד הדברים אבל הכי הכי חשובים שהוא עושה, זה שהוא מכין העתקים של הגולגלות. כל חתיכת עצם שהוא מצא, הוא מכין לה העתק. זאת אומרת, פחות או יותר, אני לא יודע איך עשו את זה.
איך הוא הכין את העתקים האלה?
אז אני לא יודע בדיוק איך עשו את זה אז, אני יודע איך אנחנו עושים את זה היום. פשוט מצפים את הגולגולת במעין גומי, לטקס כזה. חותכים את הלטקס הזה, ואז יש לנו בעצם את הנגטיב, את
כן, משהו כמו שעושים יציקת גבס באמנות.
ממש ככה, אבל זה בדיוק מה שעושים, והוא יוצא גבס פנימה, וככה הוא מייצר העתקים של הגולגולת. ומזל שהוא עשה את זה.
למה?
קודם כל, הוא עשה את זה בכישרון מאוד מאוד רב, אני גם עושה את זה ואני לא מתקרב ליכולות שלו, אבל הדבר העיקרי זה שב-1941, ההתקרבות של היפנים, מלחמת העולם השנייה, גם מלחמה פנימית שם בין סין ויפן, מחליטים להעביר את כל הממצאים לארצות הברית, לאמריקן מיוזיאום אוף נטשורל היסטורי,
להציל את כל הממצאים האלה.
פשוט להציל אותם.
כן.
ואיפשהו בדרך, ועד היום לא יודעים איפה, כל הממצאים נעלמו. פשוט הם כולם נעלמו. זה לא ברור אם הם הגיעו ליד שלהם בכלל, זאת אומרת, הם היו אמורים לעלות על סירה, על ספינה ולשוט לארצות הברית. לא ברור אם זה הגיע לשם.
סביר שהם נגנבו?
התיאוריות רצות מפה ועד לנצח. החל משדדו את הרכבת איפשהו בדרך, ופשוט זרקו את העצמות, לקחו את הנשק, לקחו את הכסף שהיה שם ואת העצמות האלה פשוט זרקו, ועד לזה שהקיסר הירוהיטו מאוד התעניין באבולוציה של האדם והוא גנב את זה, כאילו החיילים שלו גנבו את זה. אבל האמת היא שאנחנו לא יודעים, ואם ויידנרייך לא היה כל כך יקה, לא היה לנו את העתקים האלה, לא היה לנו איך ללמוד את הגולגלות האלה היום.
אנחנו צריכים בכלל להוקיר תודה לכל היקים באשר הם, שעושים עבודה כה מדויקת.
לגמרי, אבל באמת, אני עד היום לומד את הגולגלות האלה, ששוב המקור כבר איננו וכנראה לעולם לא נמצא אותו. ולכן באמת התודה לוויידנרייך שבאמת צפה קדימה ויכל לראות כמעט את הנולד.
יפה. אנחנו צריכים לסיים להיום לצערי הגדול, אבל נמשיך בשבוע הבא. דוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם, הפקולטה לרפואה, לשם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה.
תודה, תודה.
כולם מדברים על התמונה החדשה של צדק, ובצדק, תמונה מדהימה, מטלסקופ החלל ווב. נדבר על, על בעצם, כי זה, התמונה עברה כל מיני עיבודים ועבודות מעניינות, נשוחח עליה ואולי נגיע גם לכמה מילים על מפה חדשה של מאדים עם הפרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב שרון ולמאזינים.
בוא נדבר על התמונה הזו של צדק.
כן, תמונה מהממת של ג'יימס ווב בספייס טלסקופ, שבמעשה פורסם בעיתונות, זה בצבעים מלאכותיים, משום שג'יימס ווב מצלם בעיקר בתת אדום, את האטמוספירה ואת הכתבים של אקו חבלפת צדק, הענק היפהיפה הזה, ומה שרואים זה בפרטי פרטים ברזולוציה מדהימה, את מערכות העננים. חלק מולי מהמאזינים מכירים את הכתם האדום הגדול של יופיטר, שזה סערת הוריקן עצומה שמתרחשת באטמוספירה שלו, יחד עם עוד רצועות ופסים של עננים בגוונים שונים. התמונה היפהפייה הזאת של ג'יימס ווב ספייס טלסקופ היא פשוט ברזולוציה הרבה הרבה יותר גבוהה, להתחשב בטווח שממנו היא נלקחה. אנחנו צריכים לזכור שבניגוד למשל לחללית ג'ונו, שמשדרת גם תמונות מדהימות של יופיטר, אבל נמצאת יחסית קרוב במסלול הקפה אליו, ג'יימס ווב נמצא במרחק אדיר, שבנקודה על הגרנג'ית הראשונה, 1.5 מיליון קילומטר מכדור הארץ.
כן.
זה אומר שאנחנו פשוט רואים פלנטה יפהפייה, עם עוד תופעות נוספות שרואים סביבה, כמו למשל שניים מהירחים הקטנים שלה, טבעות שעליהן דיברנו באחת הפעמים הקודמות, כל זה בתצלום אחד יפהפה.
שהזכרנו ככה בהרף עין, שזה עובר עיבוד די רציני כדי שאנחנו נוכל לראות את התמונה כתמונה כזאת, נכון?
כן, החיישנים של ג'יימס ווב קולטים את האור שנפלט בתחום התת אדום, באורכי גל ארוכים יחסית, ולתרגם את זה לתמונה נראית, של אור נראה, כמו שאנחנו רגילים, זה מבוצע איזשהו עיבוד דיגיטלי ב-JPL, ואז הגוונים שאנחנו רואים בתמונה הזאת שפורסמה, אינם הגוונים האמיתיים של צדק, למשל, הכתם האדום הגדול מופיע כאן בצבע לבן בכלל, ורצועות העננים הכתומות, הססגוניות והמערבולתיות, מופיעות כפסים לבנים ואפורים, בשעה שהצבע הטבעי שלהם, בגלל תרכובות גופרית ואמוניה, ועוד תרכובות כימיות שמצויות באטמוספירה הגבוהה של יופיטר, הגוונים שלהם הם כתומים, זהובים וחומים. אז יש כאן איזושהי אלטרציה של הצבעים, והאורורה, האורורה, זוהר הכתבים הצפוני והדרומי, בוריאליס ואוסטרליס, מופיע בתמונה בצבע תכלת, עוד שבמציאות הוא בצבע סגול, בעיקר שולט באור על סגול. זה אורורה טיפה אחרת ממה שאנחנו מכירים כאן בכדור הארץ שלנו.
טוב, אני לא יודעת אם אתה איש לשאול בעצם למה אנחנו עושים, שאחרי העיבוד הזה, ההדמיה של הצבעים תהיה דומה יותר לאיך שהם נראים באמת.
כי אז אנחנו מאבדים פרטים אחרים, כמו למשל מראי הירחים, הטבעות, ולתמונה אפילו חמקו כמה גלקסיות שנמצאות הרבה הרבה יותר רחוק, כמובן, מיופיטר, ונכנסו לתמונה. ואני חושב שהם רצו לשמור את זה באותו אופן שבו הגלאי רואה את זה, ולכן השאירו את זה בגוונים הללו. זה גם נותן מידע על הטמפרטורה. כשאתה מסתכל בתת אדום, אתה יכול להפוך גוון ולפרש אותו לטמפרטורה על ידי קיול גלאי שלך, אז למעשה אנחנו גם רואים מין תמונה תרמלית שמספרת לנו על הטמפרטורה של פסגות העננים בצדק ושל העומק למשל של שכבות העננים. ככל שהעננים יותר קרים, הם יותר גבוהים באטמוספירה, הם מקבלים גוונים יותר בהירים. למשל, הכתם האדום הגדול זה מערבולת ענקית שהפסגות של העננים מתנסעות הרבה הרבה יותר גבוה מאשר העננים בסביבתה של המערבולת, כמו למעשה בהוריקנים בכדור הארץ, רק סדר הגודל של הכתם האדום הגדול, הוא כמובן פי ארבע יותר גדול מכל כדור הארץ כולו. זה הוריקן עצום שאנחנו עוקבים אחריו כבר מאות שנים. הוא מסתחרר לו באטמוספירה של יופיטר, למעשה התגלה בשנות 1660. כן, כבר אז ראו את האטמוספירה וראו את הכתם, ומאז הוא ממשיך להסתחרר לו.
בוא ננסה בכל זאת למעט הזמן שנותרנו לדבר על המפה החדשה של מאדים. למה אנחנו צריכים מפה חדשה של מאדים?
זה לא מפה סתם של מאדים, זה מפה שמראה לנו איפה יש או היו בעבר מצבורים גדולים של מים על פני השטח של כוכב הלכת האדום. מפה שפורסמה על ידי סוכנות החלל האירופית, איסה, עבודה מאומצת של שני צוותים שעבדו עם שתי חלליות שונות, מרס אקספרס של סוכנות החלל האירופית, ו-MRO, Mars Reconnaissance Orbiter של נאסא, ושני הגלאים על החלליות הללו מצליחים לזהות מרבצים של מינרלים שונים שאנחנו יודעים, על סמך אנלוגיה למתרחש בגיאולוגיה של כדור הארץ.
אבל כן יש פה הפתעה, כי יש יותר מינרלים ממה שציפו.
הרבה הרבה יותר. אם בעבר, והם מציינים את זה מחברי המאמרים, היו לנו אינדיקציות למקומות ספורים, נגיד כמה מאות נקודות על פני השטח של הפלנטה הזאת, שבהם היו עדויות עקיפות לקיומם של מים בעבר, היום אנחנו מדברים על מאות אלפים של מקומות, כמובן שהרזולוציה של הצילומים היא אדירה, היא 15 מטר, זה אומר שאפשר לזהות אפילו שלוליות שהיו בעבר על מאדים, אבל מה שיפה זה שמזהים חרסיות וסלעים משקע וכל מיני תרכובות שאנחנו יודעים בוודאות שמלמדים על כך שבמאדים היו מים, ולא לשבוע שבועיים, אלא על פני עשרות מיליוני שנים.
טוב, אנחנו אולי נוכל להרחיב על המשמעות של הממצאים האלו בעתיד, שכן, השעה הזו הסתיימה לצערי הגדול. פרופסור יואב יאיר, דיקן בית ספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. אנחנו נמשיך עם זה בשבוע הבא. תודה. אנחנו פותחים את השעה הזו עם אויבים מבית. אלו הם הכימיקלים שמקיפים אותנו ונמצאים ברוב המוצרים שאנחנו משתמשים בהם בתמימותנו בחיי היומיום. אפילו נגיד כשאנחנו נופשים או כשאנחנו מכינים מזון לתינוקות. הכימיקלים אלו עמידים ביותר, ושמם נקשר בנזקים בריאותיים. כעת, עם זאת, חוקרים טוענים שמצאו דרך לפרק אותם. לפני לפרופסור ליאוז אתגר מהמכון לכימיה באוניברסיטה העברית. שלום.
היי, בוקר טוב.
בוקר טוב. מה הם הכימיקלים האלו?
מדובר באמת על כימיקלים שהאמת כבר התגלו בשנות ה-40, בפיתוחים של חברת דופונט, שבעצם מכינה מהם טפלון.
דופו,
כן. למחבתות שאנחנו מכירים. מה שמיוחד בהם באמת שהם דוחים מים בצורה מצוינת, דוחים מים, דוחים גריז.
כלומר, זה כשאנחנו רואים ככה, כשהטפלון עוד חדש ועוד לא חרצנו אותו במזלג, נכון, אנחנו רואים שהטיפות נכון. מתפזרות עליו, נכון, וכאילו לא נספגות בחומר.
בדיוק, בצורה אופטימלית. אז זה היה תגלית מרעישה, האמת, זה היה מאוד מאוד משמח למצוא כזה חומר שמסוגל לדחות כל דבר נוזלי בצורה כזאת טובה.
אבל זה לא נגמר במחבתות.
נכון. זה בעצם לא נגמר במחבתות. זה מגיע לאריזות של אוכל, לקוסמטיקה, אפילו לתרופות, לבגדים. תחשבי, כל בגד בעצם שאת לובשת ודוחה מים ואת מתלהבת, אוקיי, בוא נקנה כזה בגד. סביר להניח מכיל את החומרים האלה.
וגם בנייר ובצבעים שאולי ילדים משתמשים בהם, נכון?
כן, יכול להיות, בעצם זה נכנס להמון המון גורמים, כי מאוד, זה מאוד אטרקטיבי, כי זה דוחה כל נוזל כלשהו.
כן, ומה הבעיה?
הבעיה העיקרית שזה זמן החיים שזה, זאת אומרת, עד שזה מתפרק הוא ארוך מאוד מאוד, אם בכלל. הם נקראים בשפה המקצועית forever chemicals. כימיקלים שבעצם...
לא פחות, אוקיי.
כן, וזאת הבעיה. אז מצד שני זאת הבעיה, ו... ורק באמת שנים אחרי זה התחילו להבין שיש קשר בין הדברים האלה לכל מיני מחלות וכל מיני דברים שמתגלים אצלנו.
זהו, אצלנו אנחנו בתוכנית לא מקובל להגיד קשר, זה נשמע קצת אמורפי. יש מחקרים מובהקים שמצביעים על הקשר בין הכימיקלים האלו למחלות בבני אדם?
כן, כן. היו מחקרים אחורה, אז לא נפרט באמת, כי אנחנו לא... לא רוצים לציין מישהו ספציפי, אבל כן, יש מחקרים שמראים קשר מאוד קרוב בין מי שהיה לו כמות כימיקלים גבוהה בדם לבין כל מיני מחלות שיתור.
אוקיי, ואנחנו מדברים על חדירה של החומרים האלו בעצם למי התהום שלנו ולאדמה, נכון? ככה שגם נכון. מי שלא משתמש בהם אולי באופן פעיל, בעצם נחשף להם.
נכון, נכון. זאת הבעיה העיקרית, שהם נכנסים למים שלנו, למי התהום, ובעצם היום אין לנו יכולת לסנן אותם. פילטרים רגילים לא יכולים בעצם לברור ולהוציא את הכימיקלים האלה מהמים.
אוי, לא. אז אנחנו עם השיטה החדשה, בוא ניתן תקווה.
כן, אז יש באמת מחקר חדש שנראה מבטיח מאוד. אוקיי, בואו ניתן הקדמה קצרה. כן אפשר לשרוף אותם, ויש כל מיני תהליכים שדורשות המון אנרגיה וטמפרטורות מאוד מאוד גבוהות שמסוגלים לפרק את החומרים האלה. מה שמיוחד בהם בעצם שיש להם, בלי יותר מדי כימיה, אבל יש קשרים של אטומי פחמן עם פלואור שהם קשר בין החזקים בטבע, ונורא נורא קשה לפרק אותו. ועד כה באמת השיטות היו מאוד אגרסיביות לעשות את זה, ולא פרקטיות.
אוקיי, בעצם הקשרים האלה זה חלק מהתכונה גם הטובה של החומרים האלה.
נכון, נכון. כמו כל דבר טוב, אז יש את הדבר הפחות טוב. אז מצד אחד, כן. זה דחה מים, מצד שני זה לא מתפרק. והשיטה החדשה בעצם אומרת שאתה יכול לקחת חומר שהוא בסיס, זה נקרא NOH, יש אותו למשל בסבון שלנו, שהוא לא חומר מזיק, והוא מה שהוא מסוגל לעשות, לפרק בלי הרבה מאמץ את הראש של המולקולה הזאת שדוחה את המים בצורה כזאת טובה. וברגע שפירקת את הראש, שאר החלקים מתפרקים כמו שרשרת.
מעולה.
כן, לכן זה מאוד מאוד מבטיח מהכיוון הזה שיש תהליך כזה, ואם באמת זה קורה, אז יהיה אפשר גם אפילו לגשת לטיפולים מסוימים של מים ולנקות אותם מהפיפס האלה, מהחומרים האלה.
ואפשר לפרק את זה גם, הרי שוב, ברגע שזה במים ובאדמה, אז זה נמצא נגיד גם בחיות, גם בדגים.
כן, מי ששוטה, נכון. באמת באגמים וכאלה מקומות, באמת שמגיעים, את יודעת, שיש דגים למשל, אז כן. ואז אם אתה אוכל את הדג, אז כן, אז זה המצב. אז זה מהכיוון הזה. לכן אנחנו צריכים לנקות אותם מהמים, אבל אני מאמין שמחקר כזה באמת פותח את האפשרות לפילטרים או לדרכים לנקות המים מהחומרים האלה.
השיטה הזו היא זולה דייה? כי לרוב זה מה שמפיל את העניינים האלה.
כן, ברגע שזה טמפרטורות באמת נמוכות, שימוש בחומר, כמו שציינתי, ששתו אפילו בסבונים שלנו, אז זה מקל על העניינים. כמובן שזה רק מחקר התחלתי בנושא, אבל אני מקווה שזה באמת ייתן דחיפה לכל התחום הזה.
יפה, נקווה לטוב. כן. פרופסור ליאור זאתגר, מהמכון לכימיה באוניברסיטה העברית, אני מאוד מודה לך.
תודה רבה.
יום טוב.
יום טוב.
חוקרים פיתחו שיטה חדשנית לגידול עצות ים שמואשרות באבות המזון, בחלבונים, בסיבים תזונתיים, מינרלים. העצות האלו יוכלו לשמש כפוטנציאל למזון על ויסייעו בהבטחת המזון למען עתיד האנושות. אנחנו נברר האם אכן כך, וגם כמובן נענה על השאלה החשובה, האם ניתן להכין מהן פיצה. נפנה לדורון אשכנזי, דוקטורנט לביולוגיה ימית באוניברסיטת תל אביב, וגם מהמכון לחקר ימים ואגמים בחיפה. שלום.
שלום, בוקר טוב לכולם.
בוקר אור.
בוא
נשאל את השאלה הבסיסית, מה הן בדיוק עצות?
כן, אז תראי, לפני שאני מתחיל, אני קודם כל רוצה להודות לשתי המנחים והמורים שלי.
אנחנו עוד לא יודעים על מה אתה מודה, אתה יודע להם אחר כך.
בטח, נכון. אז קודם כל, מה הם בכלל עצות, כמו שאת שואלת? אז עצות הם בגדול אורגניזמים, יצורים, פוטוסינתטיים ימיים, שהם אחראים בעצם על תהליך הפוטוסינתזה. הם מקבים פחמן ומייצרים חמצן והופכים את הסוכרים זמינים לשאר היצורים החיים.
טוב, זה נשמע אדיר.
כן.
אוקיי.
עכשיו, בין היתר, אמרנו שהם מספקות חמצן, הם גם קולטות ומטמיעות פחמן דו-חמצני, אחראים על תהליכים חשובים, קריטיים לחיים על פני כדור הארץ, כמו בכלל מחזור נוטריאנטים, אמוניה ופוספט, טיהור מים, ויש להם הרבה שירותי מערכת קריטיים לחיים כמו שאנחנו מכירים אותם היום.
כן, ואתם עכשיו כרגע פיתחתם טכנולוגיה שבעצם ממקסמת את כל התכונות הנהדרות האלו של העצות?
תראי, אנחנו בעצם עבדנו על שיטה חקלאית, של חקלאות ימית מקיימת, שהיא גם ידידותית לסביבה, שהמטרה שלה זה להגביר חומרים תזונתיים שיש להם ערך לאדם.
איך אתם מגבירים את החומרים? אוקיי. כן. איך מגבירים את החומרים הטובים הללו?
אז מה שעשינו, אנחנו בעצם בחנו את הטבע. בטבע, הרכב הכימי של האצות משתנה כתמורה לשינוי בתנאי הסביבה שלהן. ומה שאנחנו ניסינו לבדוק זה כיצד התנאים האלה יכולים להשפיע על האצות, על האצות לטובתנו, למשל להגביר חומרים בעלי פוטנציאל וערך תזונתי, כמו למשל חלבון באחוזים מאוד גבוהים, מינרלים מסוימים שיש להם ערך תזונתי והם הכרחיים לדיאטה שלנו, סוכרים, ועכשיו גם חומרים שניוניים שיש להם פעילויות ביולוגיות שיכולות לעזור למשל גם ברפואה, בקוסמטיקה וכדומה.
אז בעצם שיניתם את הסביבה של האצות כדי לגרום להן להיות, להיות מכילות חומרים כאלו בכמויות גבוהות יותר?
נכון. מה שעשינו, בהתחלה גידלנו את האצות, עכשיו אני אספר לך את השיטה. בהתחלה גידלנו את האצות לצד דגים. עכשיו אמרנו שאחד מהשירותי מערכת של האצות, אולי החשוב ביותר מביניהם, הוא תיאור הסביבה. הם בעצם ממצאים את החומרים האנאורגניים המומסים סביבם, מטמיעים אותם לרקמות שלהם ויוצרים ביומסה, ביומסה שאפשר להשתמש בה. עכשיו, ברגע שאני שם אותם לצד דגים, אני מקבל כמה יתרונות. קודם כל, הם, כמו שאמרתי, בגלל שהאצות הם יצורים ממצאים ומתארים, הם מנקים את הסביבה מכל החומרים האלה שבריכוזים גבוהים הם יכולים להוות סכנה ולמשל ליצור זיהומים.
כן, אז זה רווח אחד, אוקיי.
נכון. עכשיו, הרווח השני, האצות מטמיעות את החומרים האלה לרקמה, לביומסה שאפשר להשתמש בה. אם אני מגדל אותם בצד דגים, אני הולך לגלות לך משהו, שזה חלק מהממצאים של המחקר, הם מגבירים את הרמות חלבון שלהם. הם משתמשים למשל באמוניה.
איך אתה מסביר את זה?
כן. ככה זה הביולוגיה של האצות. הם משתמשים למשל באמוניה שיש בחנקן, והופכות אותה לחלבון. ואת החלבון, מהחלבון הזה אנחנו יכולים ליהנות.
כן, אני מצליח לחשוב על מה הסיבה, אתה יודע, שזה קיים בטבע, התופעה הזו, זה כדי לחזק את הסביבה כולה, לחזק את הדגים, את האצות עצמן.
זה השירותי מערכת של האצות.
זה השירותי מערכת.
זה מה שהתחלתי להגיד לך, האצות הן הבסיס של החיים הימיים, של מערכת המזון. כן. עכשיו, לא הרבה יודעים כמה אנחנו כל כך תלויים באצות, כמה החיים בפני כדור הארץ תלויים באצות למעשה. רוב החמצן שאנחנו נושמים, יותר מ-50, ואפילו כאלה שאומרים 70%, מגיע מהים, מהצות. כלומר, שתי נשימות מתוך 3 שאנחנו נושמים, מגיע מהים. זה דוגמה אחת. אז אמרנו שאם אנחנו שמים אותם בסביבה שהיא עשירה בנוטריאנטים, כמו של דגים, שמעשירים את המים בנוטריאנטים, הצות סופגות את החומרים האלה וממירות אותם לרקמה. עכשיו, מה שאנחנו עשינו אחרי שגידלנו אותם בסביבה שהיא טובה ואידיאלית, מיד לאחר מכן עשינו שלב נוסף, ביצענו שלב נוסף בשיטה שלנו, שחשפנו אותה ללחצים סביבתיים, להקות. כמו שהאצות האלה חובות גם בטבע, האצות למעשה חיות באזור הגאות והשפל. שזה אזור שנחשב שיש בו הרבה תנודות, הוא לא יציב, ויכולים להיות בו ויכולים להיות בו תנאים קיצוניים, סביבתיים קיצוניים. כמו למשל, אם האצות נחשפות לשפל, הם יכולים לחוות קרינה בעוצמה מאוד גבוהה, או מליחות גבוהה, או הרבה חוסר בנוטריאנטים. כל התנאים האלה יכולים לשנות את הרכב הכימי של האצות, וזה אלה הדברים שניצלנו. ומה שראינו למשל, אם אני חושף אותם להקה של סביבה ענייה בנוטריאנטים, הם מגבירים מרכיב אחר, למשל, הם מרכיבים את הסוכרים. הסוכרים האלה יכולים אחרי זה לשמש לתעשיות אחרות, הם מקור אנרגיה, ויכולות לשמש למשל לדלקים ביולוגיים.
כן. אנחנו צריכים בעצם שיהיו לנו כאילו חוות ייעודיות עם כל התנאים המיוחדים הללו?
תראי, אני אספר לך, בעתיד אני מאמין בכל ליבי שהאצות ישמשו יותר ויותר את האדם. היום במזרח, למשל היפנים והקוריאנים, הם מאוד מודעים ליתרונות של האצות, וחלק מהדיאטה שלהם מאוד בשנים. כן, עכשיו, אנחנו גם הצלחנו להגביר את המינרלים באצות, והצלחנו להראות ולהגיע, למשל, לאחוזים גדולים בצריכה היומית של מינרלים מסוימים.
עד כמה התחממות הימים, שינוי טמפרטורה, פוגע באצות?
תראי, האצות הן נחשבות אורגניזמים מאוד עמידים. גם שעכשיו, שאת מדברת להתחממות והתחמצנות הימים, סליחה, ועליית החמצה של הימים, האצות הן עמידות בתנאים האלה. CO2, שהופכים אחרי זה לחומצה קרבונית, ומהווה יתרון לעצות. עכשיו, מכיוון שעצות מטמיעות פחמן, הן תורמות בעצם לצמצום כל התופעות והמלחמה בהתחממות הגלובלית בשינוי האקלים.
כן. אז רק נחזור לשאלה הראשונית שלי, האם נצטרך בעצם אזורים ייעודיים שבהם, כמו שאתם עשיתם, אתה יודע, יהיו תנאים מיוחדים שבהן העצות יהפכו למזונות אף יותר משובחים ממה שהן היום?
תראי, השימוש בעצות הוא בא עם כל היתרונות שלו, היתרונות הסביבתיים של, סליחה, השימוש, אני אומר השימוש, אני מתכוון הגידול של עצות והחקלאות הימית של עצות, עם כל היתרונות שלהם. כמו שאמרנו, הן מטמיעות פחמן דו-חמצנים, מייצרות חמצן, מתארות את המים, ועכשיו, אם אני משווה את זה לחקלאות היבשתית, חשבי שעצות, מכיוון שאני מגדל אותם במים מלוכים, הם לא צורכים מים מתוקים. אם אני מגדל אותם בים, הם לא צורכות קרקעות, הם לא מזהמים את הקרקעות, כמו שקורה בחקלאות היבשתית, שיש זיהום של דישון יתר וכדומה, שזה בעיות סביבתיות גדולות שאנחנו צריכים להתמודד איתם. והדבר הגדול, שאנחנו נוכל להשתמש בעצות בריאות, כחלק מהפתרונות לאתגר של האכלת אוכלוסיית העולם הגדלה. אנחנו היום כמעט 8 מיליארד בני אדם, עד 2000, ואנחנו ממשיכים לגדול בקצב אדיר, אנחנו צריכים לספק מזון לכל הפיות, לכל בני האדם שבכדור הארץ, וזה יהיה חלק מפתרונות המזון. ומזון עשיר בחלבון, בריא, עשיר בויטמינים, שהוא פוטנציאל כאלטרנטיבה, למשל לחלבון מן החי וכדומה.
זה יהיה נהדר, במקרה אם לא יהיה לזה טעם של עצות, לפחות מבחינתי. דורון אשכנזי, זה הזמן, רצת לתת כמה תודות קטנות, אז בזריזות.
כן, זה היה מאוד מהיר, אז באמת אני קודם כל רוצה להגיד המון תודה למנחים ולמורים שלי, פרופסור אביגדור אלבסון מאוניברסיטת תל אביב, מבית הספר לזואולוגיה, ופרופסור אלברו ישראל מהמכון לחקר ימים ואגמים, שניהם מומחים גדולים בתחומם. ואני באמת מאמין שהשימוש והאופן שאנחנו נחיה יחד עם הטבע לצד הטבע יביא לנו את כל היתרונות לעתיד טוב יותר.
כיף לשמוע אותך ואת האמונה שלך בעתידו של כדור הארץ. תודה רבה לך, דורון אשכנזי.
תודה רבה לכם שערכתם אותי, זה כבוד גדול.
כבוד גדול גם לי וגם לנו. דוקטורנט לביולוגיה ימית באוניברסיטת תל אביב. ומהמכון לחקר ימים ואגמים בחיפה. תודה.
תודה רבה לך. כל טוב.
אנחנו עם מוסף הנדלן שלנו, שרידי בית אחוזה מפואר, בין כ-1,000 או 200 שנים. הוא הראשון מסוגו שהתגלה עד היום בנגב, ושרידיו נחשפו בחפירה ארכיאולוגית סמוך לרהט. נפנה לדוקטור אלנה קוגן זהבי, ארכיאולוגית מרשות העתיקות, אחת ממנהלות החפירה. שלום.
היי.
היי, מה שלומך?
בסדר גמור, אנחנו ממשיכים לחפור. אמנם בית האחוזה נחשף, אבל אנחנו ממשיכים. החפירה פה ממשיכה להתקיים ונחשפים דברים מרתקים.
כן, אז בואי ספרי לנו על בית האחוזה הזה. מה גיליתם?
אז קודם כל, בית האחוזה, מה שמיוחד בו זה הפאר שלו. הוא בנוי גם בצורה התוכנית האדריכלית שלו, שהיא מאוד מאוד מדויקת ומתוכננת היטב. רצפות טיח ורצפות פסיפס, ורצפות סליחה שיש, שזה לא דבר מובן מאליו. במבנים בני 1300 שנה, כשאנחנו מדברים, 1300-1200, אנחנו מדברים על התקופה האסלאמית הקדומה, וקירות טיח מאותרים בצבע, מה שאנחנו קוראים פרסקו, שזה עוד פעם, הדר, מסוג שלא מוכר, מוכר בווילות רומיות, אבל לא במבנה מהתקופה האסלאמית.
מי גר שם שהיה כזה תחון, אם יורשה לי?
לא, זו שאלה מצוינת, כי אנחנו באמת, האזור, אזור רהט, כל החשיפה הזאת של חפירות רשות העתיקות, פותחת לפנינו צוהר חדש, לאיך נראה האזור מלפני 1200 שנה. כל התגליות שלנו הן חדשות לגמרי. והנוכחות האסלאמית הדומה באזור, זה גם כן חידוש שלא היה מוכר לנו עד עכשיו. אז לפי באמת הפאר של המבנה, אז אנחנו יכולים להציע שהמבנה שגרה איזושהי משפחה שהייתה קרובה לשלטון, שקיבלה פה כנראה אדמות, ויכלה לבנות לעצמה אחוזה כל כך מפוארת, וייתכן שהיא בעצם שלטה על, על הסביבה, ועל החוות הקטנות יותר, שגם התקיימו לצידה. אין לנו מושג גם מפני שהם לא השאירו אחריהם שום דבר כתוב. אבל אנחנו מעידים על אושרם על פי הממצא הקטן.
זה קצת מוזר שהם לא השאירו שום דבר כתוב, לא?
לא, ממש לא. עד הכתב והיכולת הכתיבה היא לא הייתה משהו שהיה בידי כולם. אנאלפביתיות פה חגגה, רוב האוכלוסייה לא ידע קרוא וכתוב, אנחנו מדברים על איזושהי אליטה שידע קרוא וכתוב. הם לא, המשפחה הספציפית הזאת לא השאירה בידינו כתוב, כי גם באיזשהו שלב היא עזבה את המבנה, את בית האחוזה המפואר שלהם, בצורה מאוד מפוארת, מאוד מסודרת, וכנראה כעקב איזושהי או קטסטרופה, או איזשהו, אי משילות שלטונית בדרום, שכבר היה אז, ובעצם הם לקחו איתם את רוב הגודיס שלהם, כולל אם היה משהו כתוב, אז הוא נלקח איתם, ומה שאנחנו בעצם מצאנו זה אותם שאריות או אותה פסולת בעצם שהם השאירו אחריהם.
איזו פסולת הם השאירו?
אז הם השאירו שברים של כלי חרס שכבר לא היו בשימוש, אבל כלי חרס עדינים ויפים מאוד. הם השאירו שברי כלי זכוכית שנשברו וכבר לא היו בשימוש, אבל גם הזכוכית היא מהסוג היוקרתי שהובא מחול, והתעשיית הזכוכית של התקופה האסלאמית היא באמת, יש איזושהי קפיצה, יש טיפוסים מסוימים שאנחנו מצאנו אותם רק בערים הגדולות ולא כל כך באזור הכפרי. מה שעוד מרתק בבית האחוזה הזה, ובכלל לא דיברנו עליו, זה שבעצם הקומה, הוא כלל שתי קומות, את הקומה הראשונה שבאמת הייתה מפוארת מאוד וקושתה באותם הרצפות המהודרות והקירות הצבעוניים, אבל הם גם בנו קומה תת-קרקעית.
למה היא שימשה?
מדהימה. שהיא בעצם, אנחנו חושבים שהיא שימשה לסוג של איחסון. הם בעצם חצבו בור מאוד גדול בעומק של כ-6 מטר, בנו כמרונות אבן מאוד מאוד יפים, שהושתתו על הסלע המקומי, ואותן הכמרונות הסתירו לנו גם בור מים מפואר ששימש את הבניין. הכמרונות בעצם שימשו גם, אפשרו לאנשים מהקומה הראשונה לרדת לאותו חלל תת-קרקעי, גם כדי לדלות מים, אבל גם כדי לעבור דרך אותן המסדרונות אל חללים תת-קרקעיים שהם בעצם חצבו או בתוך אדמה מאוד קשה, אדמת לס שמאפיינת את האזור, ויצרו מין חדרים תת-קרקעיים, מין מרתף ענק שמורכב מחדרים, שיכול היה להכיל הרבה מאוד תבואה או כל דבר אחר שצריך היה לשמש את אותה המשפחה.
את אומרת משפחה, שוב ושוב, האם משהו באמת מעיד על כך שחייתה שם משפחה? עניינים מגדריים שונים, מנהגים דתיים, איזה דברים אנחנו יודעים על החיים?
אנחנו יודעים שהחבר'ה אהבו לשחק, אנחנו מצאנו משחק, מה שקרוי עד היום משחקים את המשחק התחנה, שהוא בעצם לקחו פלטת אבן וחרטו עליה את הסימנים של המשחק, אז החבר'ה אהבו לשחק בשעות הפנאי. אנחנו מבחינת נוכחות נשית, אז אנחנו יודעים על סמך מציאת כלי איפור מברונזה, ששימשו בעת העתיקה לאיפור העיניים, אז לפיכך אנחנו משערים שחיו שם נשים וגברים כאחד. מבחינת כמות האנשים שהתגוררו בבית, גם יש לנו קושי לשחזר, כי לא מצאנו בית קברות קרוב, או יש לנו קושי להבין מה כמות האנשים שהתגוררו
בבית. כן, וגם אמרת שהם כנראה נמלטו.
הם עזבו, כן, כן. הם נטשו את הבית באיזשהו שלב, אז זה גם כן מקשה עלינו לדעת מה כמות האנשים, כי אם... ארכיאולוגים מאוד אוהבים קטסטרופות, זה נשמע זוועה, אבל זו האמת.
זה מותירות אחריהם שרידים נוחים.
נכון, אז אם הבית הזה היה נהרס כתוצאה מאיזושהי שריפה, או כתוצאה מאיזשהו כיבוש, אז היינו מוצאים הרבה יותר מאותם גודיז, מאותם כלי היומיום, והדברים האחרים שהם היו משאירים, אבל מכיוון שהעזיבה הייתה מתוכננת ומראש, ולא משהו, איזשהו אסון שבא אליהם באופן מפתיע, אז אנחנו מנסים להפיק את מירב המידע על סמך הנתונים האדריכליים והממצא הנייד שהם השאירו אחריהם.
מה לגבי אזורי פולחן, תפילה?
אז אחד התגליות הנוספות בחפירה זה באמת חשיפתו של מסגד, אחד הקדומים בעולם, שנתגלה 400 מטר דרומית לאחוזה, ובוודאי ששימש גם את דיירי האחוזה. המסגדים הקדומים הם בתחילת דרכו של האסלאם, הם היו מאוד פשוטים. הרעיון המקורי המזוקק של האסלאם בראשית דרכו הייתה לשמור על צניעות, והרעיון הוא שבעצם אלוהים נמצא בכל מקום ולא צריך לסגור אותו באיזה מבנה, וזה קונטרה לכנסיות המאוד מפוארות של של הנוצרים. ולכן הם בעצם בונים, המראה המסגד הוא באמת מאוד פשוט, מדובר על חדר מלבני או רבוע בערך 5x5 מטר עם נישה בקיר הדרומי שזה המחרב, שבעצם מכוון למכה, והוא אחד מהסימנים המאוד ברורים שמדובר במסגד ולא בשום מבנה אחר. המיקום הזה של אותה נישה מכוון בצורה מדויקת להפליא למכה, הם ידעו בעזרת הכוכבים למקם בצורה מאוד מאוד מדויקת המיקום הזה של מכה, ולכן כשבאו לבקר אותן, הדבר הראשון שהחברה עשו זה לבדוק עם המצפן, האם באמת הקדמונים ידעו לדייק, אז כן, הם בנו את הנישה במדויק.
כן.
והמסגד הוא בעצם משך את כל האוכלוסייה החדשה שהתחילה להתיישב באזור בתקופה האסלאמית הקדומה אל אותו מסגד לתפילה, וזה הפך להיות למרכז הרוחני של האוכלוסייה האסלאמית. ומה שמעניין שהמסגד עמד בודד, הוא לא נבנה בצמוד לבית האחוזה, הוא לא נבנה בצמות ליישוב נוסף שאנחנו חופרים בימים אלה, שגם הוא מהתקופה האסלאמית הקדומה. הוא נבנה בנפרד, והייתה לכך משמעות מסוימת, האומרת, בעצם המסגד הוא שייך לכולם. נכון שיש לנו אחוזה...
גם עוברי אורח אולי, כל אחד יכול בעצם לבוא אליו.
נכון, לא לקשר את המסגד, נגיד לאוכלוסייה העשירה דווקא, שבוודאי יכלה להחזיק אותו, אלא כן. כל הרעיון הראשוני של האסלאם, זה שהאלוהים הוא של כולם, לא משנה מעמדך הכלכלי, ואתה תבוא גם מהאחוזה המפוארת שלך, וגם איזה איש כפרייני, הם יבואו ביחד, אל אותו מקום כינוס, והתפללו ביחד, וזה באמת מאוד, מאוד, הרעיון הצנוע הזה בא לידי ביטוי גם בצניעות של המסגד, וגם בזה שהוא באמת ממוקם בנפרד ונבדל מיתר היישוב.
יפה, לקראת סיום אני רוצה לשאול אותך על החשיבות של הגילויים האלו, איפה שהם התגלו, שזה בעצם באזור שבו מרחיבים את העיר רהט, התושבים שמחים ונרגשים, על הגילוי הזה?
כן, בהחלט. בהחלט, אנחנו רק ביום חמישי ערכנו יום פתוח והזמנו את כל הסביבה לבוא ולראות את התגליות.
ובאו?
והגיעו הרבה מאוד אנשים שמתגוררים ברעת, והייתה בפיהם הייתה בקשה אחת, תשמרו את השרידים ואל תאפשרו להרוס אותם.
ואכן כך יהיה?
ורשות העתיקות יחד עם הרשות לפיתוח הבדואים, שהם הגורם שבעצם היזם שבונה את השכונות החדשות, יחד עם עיריית רהט, כן, יושבים ומתכננים איך לשמר את כל התגליות המדהימות האלה, והעיר רהט מאוד רוצה שוב שבנוסף לשכונות יהיה לה גם איזשהו קשר אל השרידים ואל הארכיאולוגיה שנתגלתה מסביבם, כן, בהחלט עושים את המאמץ כדי לשמר את כל השרידים ולפתוח אותם לציבור הרחב ולא רק לתושבי רהט.
טוב לשמוע, דוקטור אלנה קוגן זהבי, סליחה, ארכיאולוגית מרשות העתיקות, ממנהלות החפירה שם. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו הבוקר.
בכיף.
האם הסיבה שהמיליונרים הכבדים של העולם מתעסקים כל כך הרבה באנטי-אייג'ינג ובמלחמה במוות בכלל, מעידה על כך שפשוט יש להם כסף לזה, או שהחיים שלהם כל כך טובים שהם פשוט היו רוצים שהם יימשכו לנצח? נשאל את עצמנו את השאלה הזו, וגם מה המדע כבר יודע על גורמי זקנה ועל טיפולים מאריכי חיים. נפנה כרגיל לדוקטור מיכל חמולותם, מנכ"לית אושיה ומומחית בחדשנות ועתידנות רפואית. שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב. אז כן, באמת כל המולטי טריליארדרים משקיעים בחברות אריכות ימים, כמו שאמרת, ויש אין סוף טכנולוגיות שנבדקות היום, מתאי גזע, עירוי תאי גזע ותאי לחץ ותכנות גנטי, ובאמת קצרה יריעה מלתאר.
אבל מסביב אנשים ממשיכים למות, כמו שהם עשו לאורך כל ההיסטוריה, בינתיים.
דווקא יש התקדמות, ובוא נגיד כך, קודם כל, יש השאלה, הוויכוח הגדול הוא האם זקנה הוא מצב נורמלי, שזה מה שכולנו חושבים, או האם זקנה אולי כדאי להגדיר אותה כמחלה. והוויכוח הזה הוא לא תיאורטי, הוא ויכוח שאחראי על הרבה מאוד תקציבים. כי ה-FDA האמריקאי, Food and Drug Administration, מאשר מחקרים רק על תרופה אחת למחלה אחת. אז אם זקנה היא לא מחלה, אז אי אפשר לחקור דברים שבעצם מאתים את ההזדקנות, או לצורך העניין, בוא נדבר על...
אוקיי, כלומר, הוא מאפשר לחקור רק תופעות ספציפיות, אבל לא, ברגע שהזקנה לא מוגדרת כמחלה...
בוא נבדוק תרופות לסכרת, בוא נבדוק תרופות למחלה סרטן ספציפית זאת או אחרת.
אז רגע, אמר תרופה לסכרת, ו... אמרת, נכון?
אמרתי, אמרת, פסת אותי פה.
אוקיי.
אז באמת, באמת, מעבר לדברים שאנחנו כבר יודעים, כמו הפחתת הקלוריות וצום לסירוגין ופעילות גופנית ספציפית, אנחנו יכולים להעריך את תוחלת החיים הבריאה, זאת אומרת, לדחות את המחלות, וכנראה גם להעריך את תוחלת החיים, המחקר יותר ויותר מסמן תרופה שנקראת מטפורמין, שבאמת כל קהילת האנטי-אייג'ינג דרך אגב נוטלת אותה, כי את יודעת, עד שה-FDA יאשר, גם הוא איתי ולא מסתכל על זקנת המחלה, ואנחנו יודעים שמטפורמין הוא תרופה קו ראשון לטיפול בסכרת. אנחנו יודעים שאפילו בהשמנת יתר, כשזה כבר מתחיל את הסכרת והתסמונת המטבולית, למטפורמין יש המון תופעות טובות, ואנחנו כבר יודעים, ויש מחקרים שמטפורמין דוחה הופעה של כמה מסוגי מחלות הסרטן. סוג אחר, קבוצת מחלות אחרת. אז חוץ מסכרת, יש לנו את קבוצת הסרטן.
אז מה, זו מין תרופת פלא כזו בעצם, שדוחה תהליכי זקנה רבים?
זה כן, זה בדיוק זה. וגם באלצהיימר מתחילים להיות מחקרים, שוב,
אבל רגע, הבעיה היא שזה כבר קיים, ואז לא ניתן כאילו לפרמט, לשים כסף, להגיד וואו, אני לא מאמין, אילון מאסק יציל אותי מהמוות.
אי אפשר להוציא עליה פטנט, התרופה קיימת בשוק, זולה מאוד, אז לביג פארמה ולמממנים האלה שמממנים את רוב המחקרים, אין אינטרס לממן, אבל המחקרים שנעשו מאוד מבטיחים, וה-FDA כבר אישר מחקר, הם מצאו איזה תרגיל, איך להראות... שזה באמת דוחה את הזקנה, הגישו את זה אישר, אז עכשיו העורך המחקר, שהוא דרך אגב ישראלי, ניר ברזילאי, פרופסור ניר ברזילאי, עסוק בלקושש את אותם 50 מיליון דולר שהוא צריך, 10 מיליון כנראה כ-10 הוא כבר גייס, והם עשו את הפרוטוקול, אבל בלי קשר אני כן רוצה להדגיש שהתרופה הזאת קיימת, יש לה יחסית מעט מאוד תופעות לוואי, היא מאוד בטוחה, היא קו טיפול ראשון, היא אחת משתי התרופות היחידות שארגון הבריאות העולמי מכיר בהן לסכרת, ובפירוש האנשים סכרתיים או אנשים שהם עם השמנה ותסמונת מטבולית, יכולים כבר לבקש מהרופאים שלהם לרשום להם את התרופה.
אבל זה עוד לא כדור כזה שאנחנו ניקח אותו סתם כל יום מגיל 50 כדי להאריך את חיינו בצורה טובה יותר.
אנחנו כבר חושבים לתם מאוד. הבסיס המחקרי קיים, אבל הבסיס הבירוקרטי עוד לא קיים. את רוצה לשאול אותי אישית, אני לוקחת.
כן? רציתי, באמת?
בחמש שנים אני אגלה לך כן, אני חלק מקהילת האנטי-אייג'ינג.
נכון, גם לא סיפרנו שאת בעצם בת 106, ורק נשמעת כה צעירה ודינמית.
נשמעת צעירה, כן, אני לוקחת. כי בעיניי זה הקו הראשון, הצום לסירוגין וההפחתה הקלורית, הפעילות הגופנית והמטפורמין, אלה שלושת הדברים שבפירוש שהם קו ראשון, שמרני יחסית, אנשים עושים דברים הרבה יותר קיצוניים בקהילת האנטי-אייג'ינג, לוקחים עשרות ומאות תוספים, ושוב, זה לא רק, בואי לא נחשוב פה.
נכון, אנחנו מדברות לא אחת על המשמעות של הארכת חיים, אבל גם מה לגבי הכיף שביומו, אם צריך לקחת כרבה כדורים, אז אולי לא שווה להאריך את החיים האלה.
אז אני באמת לא ממליצה, אבל יש חלק שלוקחים עשרות ומאות, אני חושבת שזה באמת פסיכי, אבל לקחת כדור פעמיים ביום, ולעשות ספורט, וליהנות ממנו, ולאכול אוכל בריא, זה נראה לי סביר, אבל שוב, זה עוד לא שם, אני לא חושבת שכל האנשים שומעים אותנו עכשיו ילכו לרופא ויגידו, זה אני מטפורמין לאנטי-אייג'ינג.
זה לביו-הקרים רציניים כמוך. מיכל, האם את יוצאת לחופשה? זה נכון?
אני מגלה לכם עוד סוד, אפרופו ביו-הקינג, אני לוקחת שבתון, נוסעת לי לגואטמלה, והפינה שלנו אם ככה, מה זה אומר? שתהיה לנו הפסקה קלה.
אוקיי, מה, את תקחי דברים מיוחדים אחרים בגואטמלה?
אני בטח אבדוק מה יודעים בגואטמלה על ביו-הקינג. והערכת תוחלת החיים הבריאה,
ועם
הרבה הרבה תובנות.
נשמח שתעדכני אותנו. אז נסיעה טובה, בהצלחה. תודה רבה לפינה הזו ולכל הפינות שקדמו לה, ונתראה בתום מסעך המרתק. דוקטור מיכל חמולות, מנכ"לית אושיה ומומחית בחדשנות ועתידנות רפואית. תודה.
תודה לך.
מאשת העיקר לאשת הצייר. פינת האמנות שלנו, עם יונתן הירשפלד, צייר, וכותב על אמנות, ובחור נהדר. הבאת לנו עוד תמונה שערורייתית, אנחנו נבקש להרחיק את הילדים מהמקלט כרגע, נכון?
בוקר טוב.
בוקר טוב.
כן, חשבתי להמשיך את הרצף האחרון, ובאמת להביא, תשמעי סיפור שכזה לא שמעת בחיים שלך.
אוקיי, אבל האם אנחנו צריכים להתחיל בתיאור התמונה או קודם כל הסיפור?
אז אני אתאר את התמונה בכללית. רואים אישה מראשית המאה ה-18, מפשילה את הבגד שלובשים איתה.
קוטנטה, אפשר להגיד.
קוטנטה, וצייר, קורע ברך, ומצייר לה בין הרגליים עם המכחול.
כן.
אנחנו גם יודעים מה הוא מצייר, כי על הרצפה יש דף עם תיאור של חמור, כך שאנחנו יודעים שהוא מצייר שם חמור.
וואו, לא קלטתי את החמור הזה בכלל.
ואת אומרת, באיזה נסיבות בני אדם מצוירים חמור לאנשים?
זה נראה כמו כאילו קעקוע רגיל באזור פלורנטין. סך הכל, יכול להיות.
בפלורנטין של הגוף. הסיפור הוא כזה, היא אשת הצייר. הוא יודע, הצייר, שהיא לא מאוד נאמנה לו.
רגע, המצוירת היא אשת הצייר עצמו, כן?
כן.
לא הצייר, הצייר שבתמונה?
לא, האיש שבתמונה הוא לא הצייר.
הוא לא הצייר.
הוא לא הצייר. בעלה, הצייר, היה צריך לצאת מחוץ לעיר. אז כדי למנוע ממנה, להשתובב בהיעדרו, הוא צייר לחמור במקום שבו אם היא תשתובב, זה ימחק. עכשיו, לא רק שהוא עשה את זה, גם החמור אמור להעליב את המאהב שלה.
כן, בדיוק. זה כמו לקרוא לו חמור פשוט.
נכון. ואז, מכל האנשים בעולם, עם מי היא בוגדת בו? עם עוד צייר. אז הצייר הזה יש לו פתרון. הוא יעשה את מה שהוא צריך, ואחר כך הוא יצייר את החמור לפי הדגם שלו. מחדש. אבל הוא עושה משהו מוזר. הוא מוסיף לציור של החמור, שצייר בעלה, הוא כף שלא היה בו במקור.
ואז כי מטרתו לסמן לצייר, היי, הייתי כאן?
כן, אני חושב
שמטרתו... או שזו טעות?
לא, אני חושב שמטרתו הוא ללעוג לבעל. שמתי עוקף על החמור. ובאמת, עכשיו צריך לשאול את עצמנו, קודם כל, אנחנו נמצאים בראשית המאה ה-18, מה, על מה, מי, מה, איך, כרגע, למה שזה מי שיצר אותי הוא בנושא הזה? מה הנושא באמת?
כן, ומי צייר אותו, ולמה?
אז זהו, אז הצייר הזה פייר סובליה, הוא צייר של הרוקוקו הצרפתי, והרוקוקו הצרפתי הוא תוצאה של המעבר של הציור אני יודע, כנסייה וארמון לבורגנות. פשוט הקהל החדש, את מבינה, הקהל החדש הוא כבר פחות כנסייתי, פחות ארמוני. יש תערוכת סתיו, ובאים אנשים ובוחרים, והצייר עושה ציורים יותר קטנים, יותר, את יודעת, עוד מעט יגיע שרדן עם הטבע דומם שלו.
כן.
והציורים נעשים מאוד מאוד אירוטיים, כי אם אתה צריך לענות ללחץ הקהל, ואין לך, אתה לא מצייר על הכנסייה, אז אפשר לעשות יותר מעשי שובבות ובדיחות. אז יש כאן גם איזה משהו מאוד דמוקרטי.
כן. אבל אני חושב שפי... אני בטוחה שיהיו גורמים שהזדעזעו מהמהלכים האלו, לא רק בגלל השחיתות, אלא באמת גם בגלל ההתאזרחות, אפשר להגיד, של האומנות.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, לפני 5 דקות, כל הציורים בעולם היו... ישו מביט בעיניים מזוגגות לרקיע, ופתאום אנחנו רואים מישהו מצייר למישהי בין הרגליים, זאת אומרת, זה היה די מהר, איפה השלבי ביניים? כאילו, ואני חושב שצריך להגיד עוד משהו על הרוקוקו הצרפתי, זה שהוא מאפשר להרבה אומנים לפתוח דיון על האומנות עצמה. זאת אומרת, עם עלייתו של מושג ביקורת האומנות, מבקר האומנות הראשון הוא דני דידרו, שמבקר את ארוחות הסתיו, ואת יודעת, אנשים באים מחוץ לארץ לראות את התערוכות וכותבים לאנגליה ולגרמניה מה חדש, אז אומנים מתחילים לשאול את עצמם שאלות על טבע המעשה. ואני חושב שהציור הזה, למרות שהוא נראה לנו בדיחה ושובב, הוא רוצה להגיד לנו משהו על הקשר בין אומנות לסקס. וזה קשר שאנחנו כבר מכירים מהפינה על אליזבטה סרני, שהמכחול והתגיון והדם
כן.
והצבע. אנחנו מתחילים לראות שיש כאן מסורת. ואני חושב ש... סובליה, הצייר, פייר סובליה, שכותבים את זה כמובן בצרפתית ב-19 אותיות שלא מבקים.
כן, יש שם אין ספור אותיות לשימוש חופשי.
כן. אני חושב שהוא רוצה להגיד לנו משהו על האופן שבו התשוקה שלנו, האופן שבו אנחנו מפברקים, ממציאים את האובייקטים שלנו, את יודעת, כמו פיגמליון שהוא בונה את...
בדיוק, ככה אני ראיתי, אני ראיתי את הציור, הצייר נראה כמעט כבורא, או מצייר את אהובתו, את המעשה בציור הזה.
נכון. נכון, אנחנו מציירים פנטזיה ואז מתאהבים בה, אבל גם הציור הוא גם סימון, הוא לוקח בעלות. ואני רוצה להגיד עוד משהו שנראה לי נורא מעניין. הסימון הזה מסתיר את הדבר שהוא האמת, שמה שיש להם בין הרגליים הוא האמת, הוא מסתיר אותו, אבל הוא הופך אותו לאובייקט של תשוקה. ועכשיו אני מציע שנחשוב שנייה על הדבר הזה, שההסתרה הופכת את מה שמאחורי המוסתר לאובייקט, כמו בבית המקדש יש פרוכת מאחורי הדביר, או כל הוונוסיות האלה במוזיאונים, שהן לא לגמרי ערומות, אלא איזה ענף מסתיר, איזה עלה שובה, ואיזה בד מתנפנף ברוח. זאת אומרת, אם אתה באמת תראה, אז זה לא כל כך מעניין, זה ביולוגיה, זה גניקולוגיה, זה לא מעניין. אבל אם משהו מסתיר את זה, זה הופך להיות נחשק. אז האומנות חושבת על עצמה כמשהו שמסתיר את האמת, אבל הופכת אותו לנחשק. זה מעניין, לא?
זה מאוד מעניין, אמת, כל האומנות כולה היא בדיוק הדבר הזה, נכון?
זאת אומרת, אנחנו מספרים את האמת באמצעות שקר, באמצעות הסתרה.
כן.
וגם יש איזה עוד קשר בין איפה נמצאת התשוקה האמיתית של אנשים. יש בדיחה של ציירים, תמיד ציירים מספרים את זה כבר, אני חושב שזה בדיחה בת 1,000 שנה של ציירים, שהצייר מספר לחבר שלו, אמרתי לאשתי שאני הולך למאהבת, ואמרתי למאהבת שאני הולך לאישה, ואז הלכתי לסטודיו. איפה נמצא הליבידו האמיתי של הצייר? מה הוא באמת רוצה לעשות? הוא רוצה ללכת לסטודיו. אז שוב, איפה הליבידו האמיתי של הגיבור של הציור שלנו? הוא רוצה לצייר.
האם, רק לגבי הסיפור הרכילותי עצמו, המצוירת היא אשתו של סובליה?
לא, לא, זה מטאפורה.
לא, זה הכל מטאפורה.
כן. היא גם לא נראית כמו בן אדם אמיתי שהייתה דוגמנית שדגמנה לזה. היא נראית כמו כל אדם שאתה יודע. אין לה איזה תווים ייחודיים, אין לה איזה קמת, איזה זווית, איזה...
חשבתי שהיא פשוט צעירה ונחשקת. סובליה זה צייר שמוצג היום? איפה אפשר למצוא את היצירות שלו?
הוא נמצא, הציור הספציפי הזה נמצא באוסף פרטי, אבל ציורים של סובליה נמצאים במוזיאונים הגדולים בצרפת. הציירים האלה של ראשית המאה ה-18 בואכה המהפכה הצרפתית הלכו ונעשו יותר ויותר אירוטים. בושה, פרגונה, נהיו יותר ויותר פורנוגרפיים, ונהיו יותר ויותר מקורבים לאליטה. ואז הסתבר ב-1789 שזה בכלל לא היה רעיון טוב להתחבר לאליטה, כי הרגו את כולה. והם נאלצו לברוח ולהיות עניים. אז זה היה שם תהליך שאנחנו אולי נראה בקרוב גם אצלנו.
כן. מאיזה שנה הציור הזה בדיוק?
בדיוק אני לא יודע להגיד לך. זה השליש הראשון של המאה ה-18, אני יודע, 1730.
אני מנסה לחשוב פשוט על מקור העולם של קורבי.
מקור העולם הזה הוא 1866, זה יותר מאוחר.
יותר מאוחר.
מקור העולם, שאולי נקדיש לו פינה אם תרצי, עושה בדיוק את ההפך, אומר, רציתם הסתרות,
בדיוק.
רציתם מטאפורות, רציתם טרנסנדנציה, רציתם אומנות, קחו, ביולוגיה.
לכן שאלתי עליו, כי זה היה נשמע לי בדיוק הפוך מהמהלך שתיארת, או אולי שלב נוסף.
עד משמעית.
יונתן הירשפלד, אני מודה לך מאוד על עוד פינה של אומנות.
וכרגיל, הציור מיד עולה ל...
נכון, אנחנו במהלך מהדורת החדשות, נעלה אותו לעמוד הפייסבוק שלנו, כאן שלושה שיודעים. תודה רבה לך, יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות. להתראות, יום טוב.
ביי.
עוד תוכנית שלנו, שלושה שיודעים מתקרבת אל סיומה, נזכיר ששמענו היום על משימת ארטמיס שמחזירה אותנו לחלל. למדנו על הקשר בין חיים רוחניים לבין אריכות ימים, אבל גם למדנו שתרופה מסוימת נגד סכרת יכולה לעזור לכם להאריך ימים, אז תבחרו את הדרך שטובה לכם, מעורבות רוחנית או תרופה נגד סכרת. למדנו על העונה החדשה של התוכנית קשיבות, הפודקאסט שלנו, שניתן כבר להזין לה, ועוסקת בקשיבות אצל ילדים. למדנו על מאובנים בסין, ועל העובדה שעשו מהם את תרופות לעידוד כוח הגברה לאורך הרבה מאוד שנים, וכמה חבל. שמענו פה על התמונה החדשה של צדק שצילם טלסקופ החלל ווב. למדנו על שיטה חדשה לפירוק כימיקלים רעילים מהסביבה שלנו, ועל שיטה חדשה נוספת לגידול עצות ים מועשרות באבות מזון. אולי זה מה שיציל אותנו מרעב ממש בקרוב, אז כדאי להסתגל לטעמן של העצות מי שטרם עשה זאת. כלומר, אני. למדנו על שרידי בית אחוזה מפואר בנגב, בין 1,200 שנה, שהציבור כבר נחשף לו ביום חמישי האחרון, זה באזור רהט, וגם על הציור של פייר סובלה, שלמדנו עליו מיונתן הירשפלד, שמציג צייר, שמצייר חמור, על בטנה התחתונה של אהובתו. אני מפרט לכם את כל אלו שכן ניתן להזין התוכנית שלנו אייטם באגף ההסקטים, ביישומון שלנו, של כאן. אז חפשו את מה שמעניין אתכם. בבקשה. התוכנית שלנו הגיעה כאמור לקיצה. נודה לעורכת שלנו, אלכס לויקר, נודה למפיקים שהיו איתנו היום, תמר בנימין ואבי שמאי, על הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור, אחרינו, כרגיל, גם כן תרבות עם גואל פינטו, היו איתנו גם מחר, להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.